היום איתנו אסף כהן, מומחה הכדורגל ההולנדי, שידבר איתנו על מותה של אגדת האורנג'. נדבר גם על החיים עצמם. הפועל באר שבע, מחזור ליגת האלופות, מחזור כדורגל שלם באירופה, וזכרו את השם הבא, זינדין זידן, עתיד גדול לפניו. בכל יום נתון, פרק 9, מתחילים!
קודם נתון, פרק 9, אמרת כבר בפתיח, אבל תן לי אחרי להגיד את הדבר שאני בדרך כלל אומר.
מה קרה אתמול? מה?
חכה, שנייה, אני אסביר תכף למה אני טיפה צרוד, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להזכיר שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל גם את גיקונומי, שבה אני ודורון ניר מארחים בכל שבוע אדם אחר. שבוע ערכנו שחקן פוקר מקצועי בשם סטאס, וביום שני הקרוב אנחנו מארחים את המסעדן אייל לוי, שלוקח מסעדות בתל אביב, והוא הולך קצת לפתוח פה על עולם הקולינריה הישראלי.
וואו.
כן, קשה עם את הספונסרים לפרק הזה, אתה יודע? לא יודע למה.
טוב, לחלוחים במסעדה.
כן, האם אתה רוצה לפרסד המסעדה שלך פה? לא, סתם. אז זה הפרק הקרוב, ויש לנו גם את ציון 3, שבו אני ויוני נמרוד מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו הכדורגל שנדבר עליו פה, רק טיפה לאט יותר, ומוזר. ויש את הפודקאסט של תמר ומרינה, שזה שיח נשים תוסס, ויאללה דסקל, מה אנחנו יכולים לדבר היום?
קודם כל אנחנו מדברים על הפועל באר שבע, שאני פשוט I was astonished, ממש נהניתי מהקבוצה הזאת. אני חושב שברק בחר הוא פשוט מאמן
חצי.
על, מאמן על, באמת. אני מת לראות אותו בליגה אירופאית גדולה. אני חושב שהוא יכול לאמן בליגה איטלקית לפחות. אני ממש רוצה לראות אותו באיזה קייב או משהו כזה.
ססוולי.
כן, ססוולו, יש להם מאמן אחלה, אבל בוא תגיד לי איך זה הרגיש להיות
רגע,
שם.
רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, על בחר, לא יהיה לו את אפקט בלט? לא יגיעו שחקנים שיגידו סבבה, אבל אתה בערך בגילנו ו...
האמת היא זה תלוי מאוד, קודם כל זה שהוא בגילם זה סבבה. זה ההפך, זה עושה לו טוב, אנחנו רואים שמאמנים, הרבה מאמנים צעירים מצליחים. דבר שני, אני חושב שהכי טוב מבחינתו, כן, יהיה להגיע לליגה ההולנדית או משהו, ואנחנו עכשיו נדבר על הכדורגל ההולנדי ועל ה... זה שלום אסף,
לרגע. שלום.
אסף עדיין בשוק מהפועל באר שבע אתמול, ובוא תספר לי איך זה הרגיש, תספר לי על התחושות.
האמת שמחצית ראשונה זה הרגיש כמו שזה אמור להרגיש, שבה אינטר מגיע ואתה רואה את איקרדי ממש מקרוב, הוא כובש גול נורא נורא פשוט, ואז עוד גול יחסית נורא נורא פשוט, אתה אומר, טוב, זה הגיוני, הליגה פה ממש רעה, וזה הפערים, זה בערך... אפילו, אתה יודע, הם עשו לבאר שבע מה שבאר שבע עושה לקבוצות אחרות,
כן.
שבהן, זה לא שהיא מרגישה טובה, אלא שאתה מרגיש קטן. ובאר שבע עושה את זה בארץ.
כן.
נבחרת איטליה למשל מאוד טובה בזה.
כן.
טוב, נבחרת איטליה משחקת, אומר, הם לא כאלה טובים, אז אומר, אז למה הפסדנו? הם כנראה כן בסדר גמור. ואינטר הרגישה ככה, פשוט רמה מעל בכל כן. עמדה פחות או יותר.
אתה מכיר את המשפט של יוהאן קרויף על איטלקים?
שמה הוא אמר?
שאתה לא יכול לנצח איטלקים, אבל אתה יכול להפסיד להם.
זה נורא קל להפסיד להם, כן.
זה תמיד התחושה הזו שכמעט ניצחתי אותם, ואז הפסדתי להם 1-0. זה תמיד עם איטלקים ככה.
אז אני חושב שהמהפך היה במחצית. אני לא יודע מה בחר אמר לשחקנים, אבל אני רואה את זה רק מהיציע הדרומי, שזה היציע יותר קולני נקרא לזה, ו...
הקהל היה מדהים.
מחצית ראשונה הקהל היה קצת רדום, כי אתה יודע, יש כבר שנה וחצי של אופוריה, וכולם איפשהו מרגישים שזה אולי הולך להיגמר, ואתה קצת מוריד את הלהבה, ואז החבר'ה שהתפקיד שלהם זה לעמוד על הבמה ולהזרים את הקהל, כמו שאומרים, אמרו, בסדר חברים, 0-0 לא קרה כלום, הרימו שוב את הדגל פריסה.
כן.
בעצם כדי להגיד לשחקנים, אפילו לא ראיתי את הדקה הראשונה.
הדגל פריסה של טוני סופרנו?
אז אני מתחת לדגל, אני ראיתי בדיעבד שזה טוני סופרנו, אף אחד לא אמר לי בדיוק מה אני מרזיק, אבל כן, זה טוני סופרנו עם אקדחים משני הצדדים, ועם המשפט של עדיף לעשות החלטות שגויות מאשר לא לעשות החלטות, שזה די תפור על בחר.
כן.
ובעצם הם צעקו גם לשחקנים, 0-0 הכל בסדר, כאילו החבר'ה עם המגפון,
כן.
והשחקנים עלו כאילו 0-0 והכל בסדר, וניצחו 3-0.
אני פשוט אהבתי את איך ש... קודם כל באר שבע, היא לא נבחרת ישראל, כן? אנחנו צריכים להזכיר את זה, מהסיבה הפשוטה שיש להם 5-6 שחקנים זרים ממש 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 טובים, כלומר, אוגו ווקמה והובן, הם שחקנים ממש טובים.
הם שחקנים נבחרת ניגריה ורומניה
והפורטוגלי.
פוטנציאלי.
כן, הפורטוגלי שעכשיו זה ויטור, כן.
ויטור מגן.
הם שחקנים. לוסיו, שהוא שחקן, אתה יודע, ליגה השנייה בברזיל, שבכלל אמרו, רגע, בשביל מה צריך אותו? יש לכם את ברדה, יש לכם את בן סער, יש לכם את רד, את גדיר. מה עוד חלוץ? והנה.
כן, ובן סער דרך אגב הוא שחקן אירופאי לחלוטין, עם קריירה אירופאית, גדל באירופה וכו'. כלומר, מבחינת זה, אז הפועל באר שבע, גם המאמן שלה הוא לא ישראלי, בתפיסות שלו, וגם הקבוצה היא לא ישראלית, ואותי מעניין יהיה לראות באמת אם הפועל באר שבע תוכל להיות באמת כזה סוג של באזל כזה, במובן של, כמובן באזל זה ראייה מאוד ארוכה, כן, אבל הם יכולים להמשיך ובאמת להיות קבוצה מוצלחת ברמות האלה של אירופה למשך הרבה מאוד זמן.
אני חושב שזה תלוי גם הרבה באחד האוהדים שיושבים לא רחוק ממני, דודו עזריה. הוא הביא את רוב השחקנים האלה. זה קצת, זה לא כמו באירופה, זה לא שיש מערך סקאוטים, יש אוהד שרואה משחקים וממליץ למועדון ופוגע בול.
כן.
זה מה יש. אנשים לא קולטים, אבל זה לא איזה הנפצה, זה לא איזשהו הגזמה או פרודיה של המציאות, זו המציאות.
כן.
הוא הביא, הוא זיהה שחקן שמשחק בפאוק סלוניקי, ואמר, חבר'ה, הוא בלם בסדר גמור.
כן.
טוני ווקם הגיע מרעננה, זה לא, הרבה אנשים ראו שהוא בסדר גמור.
כן.
זה הרבה תלוי, אתה רואה את ההבדל שהם נותנים. אבל זה לא רק זה, זה כמו שאתה אומר, זה רוח המועדון, זה הרבה דברים שהרבה שנים לא היה פה.
כן. כן. אז זהו, אז אוקיי, אז אנחנו בוא נתחיל לדבר על,
תן לי להשוות את המשחק הזה, אני אשאל אותך, למשחק אחר שהיה באירופה, רוסטוב נגד ביירן מינכן.
אוקיי, זו השוואה טובה מאוד לפי דעתי.
כן, מה אתה אומר?
תראה, קודם כל ביירן מינכן במצב לא טוב, נראה שסגנון האימון של קרלו אנצ'לוטי, זה מעין ירידה כזאת מהסגנון ההיסטרי של פפ גוארדיולה, ההיפר-אקטיבי, שגורם לשחקנים שלו לרוץ, אפילו אם הם לא הכי אוהבים את זה, הוא פשוט מכין אותם הרבה יותר טוב, הם הרבה יותר, איך קוראים לזה, נרגשים ומוכנים למשחקים, ואנצ'לוטי שהסגנון האימון שלו הוא טיפה יותר משפחתי כזה, יותר מחבק, יותר אוהב, יכול להיות שזה לא מתאים כרגע לביירן מינכן אחרי פפ גוארדיולה. מאוד יכול להיות שאנצ'לוטי כן התאים לריאל מדריד של אחרי מוריניו, שהם היו צריכים חיבוק, כן? אבל לא אחרי פפ גוארדיולה, ואנחנו רואים שקודם כל אחרי יותר מ-40 מחזורים ברצף, הם ירדו מהמקום הראשון, לייפציג במקום הראשון עכשיו בבונדסליגה.
לא הפרש שערים, הפרש נקודות כבר.
כן, הם היו שנה וקצת במקום הראשון, לא ירדו. כמו כן, בפעם הראשונה מאז 2010 הם מסיימים, 2009-2010 הם מסיימים את השלב הבתים במקום השני. חדשות טובות מבחינתם שבפעם האחרונה שהם סיימו במקום השני הם הגיעו לגמר יחד עם לואי ואן חאל. אז זה, ומה דעתך אסף?
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אתה יודע, לפעמים אנחנו אוהבים לדבר על זה שלא צריך לדבר יותר מדי טקטיקה, לא צריך, שחקנים לא רוצים את הטקטיקה, שחקנים מאוד רוצים את זה. כשאתה משחק תחת מאמן כמו פפ גוארדיולה, שזה מעבר לעניין של טקטיקה, זה התחושה הזאת של הרצון כל הזמן לשנות ולהביא דברים חדשים, להמציא את הכדורגל מחדש. אני חושב שגוארדיולה כבר מגיע למצב שאני חושב שהחידוש שהוא רוצה לעשות זה שכבר שלא ידברו במערך של הוא משחק 4-4-2 או 4-3-3, אלא לשבור גם את הגבולות האלה. זה כבר לא 4.
גם קלופ מדבר על זה ככה.
שהוא משחק התקפה, הרי זה לא 4. מה שהמגינים עושים, הם כבר לא חלק מחוליית ההגנה כשיוצאים קדימה. וזה מאוד דומה למה שקרה לנבחרת הולנד אחרי המונדיאל. אחרי המונדיאל של 2014, כשידוע היה שוואן גאל עוזב למנצ'סטר יונייטד, וההתאחדות החליטה, אנחנו לא רוצים עכשיו איזה גאון טקטי, אנחנו רוצים איזה דוד כזה סבא נחמד שיחבק את השחקנים, שיהיה נחמד לתקשורת בניגוד לוואן גאל, ולכן הם ויתרו על קומן, שזו הטעות כמובן הגדולה של ההתאחדות, והלכו על חוס הידינג. שהוא לא איזה גאון טקטי, אבל תמיד היה שחקן, המאמן ששחקן.
הוא די קרלו אנצ'לוטי ההולנדי.
בדיוק, וקרלו אנצ'לוטי לביירן זה בדיוק הטעות שעשו עם הידינג בהולנד, ויש היום תחרות אמיתית לביירן, אם זה דורטמונד, אם זה לייפציג, אם זה לברקוזן, שיכולים לנגוס פתאום ב...
תראה איזה מוזר זה, שאנחנו 2016, ואנחנו דיון חושבים שטקטיקה זה הגנה. תראה, יש לך את מונאקו עם ממוצע של 3 שערים למשחק, וליברפול עם ממוצע כמעט של 3 שערים למשחק, ויש לך את דורטמונד עם ממוצע דומה, לא, טיפה פחות.
הם עכשיו העלו את הממוצע, 8-4,
נכון, אבל גם ב-8-4, אתה יכול לדבר על טקטיקה.
כן,
אנשים חושבים שטקטיקה זה רק שלושה בלמים קלאסי, 5-3-2, ולשחק טייט.
בעיקר בגלל הפרשנים פה בישראל, סליחה אסף. לא, אבל באמת,
אנחנו מנסים להביא דברים אחרים.
הם משחקים טקטי, כאילו זה ישר, אוקיי, זה בונקר. לא, גם פפ גוורדיולה משחק מאוד מאוד טקטי, והוא משחק מאוד התקפי. אגב, קטע, שתי קבוצות עדיין לא נוצחו השנה באירופה, ריאל מדריד ולייפציג, שאני חושב שזה די מדהים.
מונאקו הפסידה רק פעם אחת בליגה הצרפתית, אין לה עדיין הפסד בליגת האלופות, כמו אתלטיקו מדריד.
לייפציג זו קבוצה שנורא כיף לא לאהוב אותה, כי מדברים על כל העניין הזה של הקונצרן, ואז כולם נגדה, אבל כשאתה מסתכל על המדיניות שלהם, של איך שהם עושים את הדברים, שלא מביאים שחקני רכש מעל גיל 24, שיש איזושהי תקרת שכר, שאומרים, אנחנו לא מביאים שחקנים של הכסף, אלא שחקנים שרוצים ללמוד.
שיש שם אקדמיה מצוינת.
בדיוק, ואז אתה, וכמובן האנשים שעומדים מאחורי, אם זה רניק ואנשים שוויבי, אז הרבה מעבר, אז אפשר לא לאהוב את המסביב, אבל כשמסתכלים לעומק, אז זה באמת הדבר הנכון, מה שקורה שם זה הדבר הנכון.
בוא נגיד, הלוואי וכל הבעלים של הקבוצות היו כמו רדבול, כאילו, בסופו של דבר, בוא נגיד את זה ככה, אולי חסות מרדבול, לא סתם.
נראה לי גם קצת קשה לחזור אחורה, תראה את פוטוצ'יני, ומה הוא חוטף עכשיו בממלק, פוטו או פוטו?
פוצ'טינו. מה הוא חוטף? מנה נורתי.
לגמרי. תראה מה הוא חוטף
עכשיו אני, יש לי מנץ'.
תראה מה הוא חוטף בממלכה על זה שלא רק שהם אפו, הם גם היו נוראים, משעממים, לא הגיעו למצבים.
כן.
והם הוא לא עלה עם הרכב הכי חזק, כי יש לו צ'לסי ביום שבת. ואתה אומר,
אבל זה, דרך אגב, זה היה כדורגל האנגלי. כלומר, אתה יודע, בסופו של... אוקיי, אתה רואה את לסטר, שיש לה יותר ניצחונות בליגת האלופות מאשר הפרמייר ליג, כן? ואתה רואה את טוטנהאם, שאוקיי, הם שנה שעברה הם היו ממש טובים עד הסוף, כן? ואז הם הגיעו לליגת האלופות, אבל אתה רואה שכאילו לאנגליה אין את שתי הקבוצות הכי טובות של השנה בליגת האלופות.
שתיהן, גם צ'לסי וגם ליברפול.
גם צ'לסי וגם ליברפול, ועזוב מנצ'סטר יונייטד, כן? כאילו, אז אתה מבין כאילו את ה...
2-3 עם סיטי, בוא נגיד.
כן, אתה מבין את העומק שיש שם במרוץ לאליפות, ואתה מבין גם איזה קשה זה לפוצ'טינו כזה, שהקבוצה שלו צריכה לשחק נגד מונאקו, כן? משחק על החיים שלה בעצם, וכל הזמן הם חושבים, פאק, אנחנו הולכים לשחק נגד צ'לסי, אבל על זה אנחנו נדבר במשחקים שיהיו. אני רוצה שנייה לחזור לריאל מדריד ולייפציג וכאלה. אני חושב שהגיע הזמן, דיברנו על זה רגע לפני הפודקאסט, להגיד שזינדין זידן הוא אחלה מאמן, הוא לא נותנים לו מספיק קרדיט, לפי דעתי, לא מדברים מספיק על הטקטיקה שלו, כן? כי מדברים על איך השחקנים שלו כל כך טובים. מה שהוא עשה לאתלטיקו מדריד ודיאגו סימאונה, שאנחנו מחשיבים אותו כאחד מהמאמנים הגדולים ביותר, מה שהוא עשה לו ביום שבת, זה היה בית ספר לכדורגל, עם הרכב מאוד חסר, ואם אנחנו מסתכלים על זינדין זידן, אחרי 32 משחקי לליגה, אז הוא המאמן הכי טוב בליגה הספרדית, יש לו 83 נקודות, של פפ גוורדיולה אחרי 32 משחקים היו 81 נקודות, ומנואל פלגריני 80, ולואיס אנריקה 78, וזידן פשוט מאמן מאוד טוב, הוא אנצ'לוטי עם נגיעה טקטית, ויש לו מנטורים צרפתים, והוא מביא הרבה מאוד אלמנטים לתוך המשחק של ריאל מדריד, והם מאוד מאוזנים, מוציא את המיטב מאיסקו, ומתמודד עם פציעות קשות של שחקנים.
יכול להיות שגם זה שונה, שהוא מגיע ממנו, שהוא מגיע לגמר ליגת האלופות, ואומר חבר'ה, אפשר לקחת את זה, יכול להיות שמסתכלים, אומרים, טוב, הוא שם שם איזה פולה פעם, הוא יודע על מה הוא מדבר, מעבר להוא שחקן.
ודאי, יש המון רספקט למישהו כזה, שגם, אתה יודע, אני חושב ששחקנים יושבים מול מאמן, ולפעמים אתם מרגישים, אוקיי, אולי אני לא מסכים עם בדיוק עם מה שהוא אומר, אבל הוא עוד כל כך קרוב לימים שלו לדשא, כלומר, זה כל כך טבוע בזיכרון של כל השחקנים האלה, שאתה הולך איתו.
הם גדלו עליו. כמה שחקנים ענקיים היו גם מאמנים?
לא, היו כמה,
אבל היו כמה, לא בתקופה האחרונה.
תשאל בהולנד, תמיד יש את הוויכוח על מי הגדול מכולם, הם שואלים, אוקיי, מרדונה, פלא או קרויף, והם אומרים, ברור שקרויף, כי שלושתם היו שחקנים גדולים, אבל היחיד שגם ידע להעביר את זה כמאמן, שגם שינה וחידש כמאמן, זה קרויף, ולכן הוא הגדול מכולם.
אבל קרויף זה 20 שנה אחורה.
כן, אבל
עכשיו, בתקופה האחרונה.
לא, תראה, למשל קומן, פפ. אתה מסתכל...
פפ לא היה ברמה הזאת של
לא,
זידן.
לא, פפ היה ברמה הכי גבוהה שיש.
הוא היה סקנד טיר כאילו, הוא היה כמו... לא, ס... לא, הוא, לא. הוא וסימיונה, לא?
לא, פפ גורדיולה היה כמו בוסקץ היום.
בוסקץ, אוקיי.
זה כאילו...
פשוט בעמדה פחות נוצצת.
כן, זה בעמדה פחות נוצצת, אבל אין ספק בכלל שהוא היה אחד מהגדולים בעמדתו.
אוקיי.
ואותי באמת מעניין יהיה לראות את צ'אבי, ואת איניאסטה בתור מאמנים, ואת ירי אנרי, שעכשיו הוא עוזר מאמן בבלגיה, ואתה יודע, שחקנים גדולים שהיו שם, כולם מכבדים אותם. הם לא צריכים דיברת עם פדריק קרמל שאנחנו נביא אותו יום אחד לפודקאסט, כן?
העיתונאים
מספרד, שהוא אמר שזידן לא צריך להוכיח לשחקנים שכאילו יש לו אגו יותר גדול משלהם, הוא לא צריך להרוויח אגו נקודות אגו על חשבונם. כשהוא נכנס כולם יודעים שזה פאקינג זידן, כן? וזה מאוד משמעותי, במיוחד בקבוצה כמו ריאל מדריד, ששם הכוכבים הכי גדולים בעולם, ואתה ראית למשל שבניטז ומוריניו, היה להם בעיה שם, בחדר הלבשה, בגלל שהם היו צריכים כל הזמן להוכיח את הגבריות.
חצי מהבדיחות על בניטז היה על המשקל שלו.
כן.
ממש התעסקו בזה באובססיביות בספרד.
נכון.
בדיחות וירידות.
וזה בטוח בחדר הלבשה, וזה בטוח משפיע.
תראה למשל מה קורה עם רונלדו. רונלדו עכשיו יש לו באמצע משחק צועקים לו מריקון, שחקנים,
כן.
מתרומם, ואומר חבר'ה, אתם כל, אתה יודע, יש בובות שאהבה שלי בפורטוגל, פאק יו, אתה יכול להתמודד עם אלבונות,
והוא עושה שאהבה, אבל איך אתה מתמודד, כי אתה יכול להיות גם זלטן כזה, שכל תגובה שלו לאיזושהי הקנתה כזאת, אתה יודע, אם זה תוך כדי משחק, אם זה במסיבת עיתונאים לפני המשחק עכשיו נגד פיינורד, שהמראיין שאל אותו, איזה אחד העיתונאים שאל אותו, איך אתה מגיב לזה שאתה עוד לא הצלחת להעיר את מנצ'סטר? אז הוא הסתכל, אמר, אתה יודע מה? בשבילך מעכשיו.
ודרך אגב, זה קרה. הוא בישל מה? שני שערים במשחק הזה, 4-0, כן?
בגאונות, גם עם הטאץ' הזלטני הזה, אז נכון, זה נגד פיינורד ונגד הגנה.
ראיתי רק את הקציר, אבל זה נראה מעולה.
כן, זה. אני רוצה גם קצת לדבר על הצד השני של מדריד, אתלטיקו. אגב, נתון ממש מעניין, בפעם האחרונה שאתלטיקו מדריד הפסידה בשלושה שערים, בביתה הייתה לריאל מדריד, אז כריסטיאנו רונלדו קבע שלושה, כולל אחד מפנדל וביתה חופשית, אז
הדפוס מוכר.
כן, אני חושב שסימאונה, אנחנו מדברים הרבה על החוק שלוש השנים של בלה גוטמן, שאחרי שלוש שנים קבוצה כבר מאבדת את ה... בוא נגיד את ההתלהבות, את התחושה הטובה, וזה אגב ברק בחר וכאלה שנה הבאה, אז תדע שזה יהיה קשה.
זה בסדר, אם זה יימשך ככה עוד שנה אחת, אף אחד לא ישאל אותו, ייקחו את כל השחקנים ויקחו אותו למקום אחר.
אז אני חושב שכשאתה רואה, כאילו ששאלו את סימאון, מה התחושה שלך אחרי ההפסד לריאל מדריד, אז הוא אמר, כאילו שאל מה כאב לך, אז הוא אמר, הכל. כאילו, ואז הוא אמר, הכי כאב שריאל מדריד הייתה יותר טובה מאיתנו, בעצם בפעם הראשונה שהם יותר טובים מאיתנו, כלומר, מעין קנייה כזאת לזה.
כי הגדולה באמת של אתלטיקו כל השנים האלה, מול ריאל, הייתה שהייתה תחושה שהם הקבוצה היחידה שעולה מול ריאל בלי פחד, באמת בלי פחד, כלומר, גם ברצלונה כשמגיעה לריאל, אז אתה רואה איזשהו משהו, איזשהו שינוי במערך, אתלטיקו כל פעם בא, וזה היה נראה, ריאל מפחדת מהם,
כן,
הם היחידים שלא מפחדים,
כן.
ובמשחק הזה משהו נשבר.
זה היה ניצחון ראשון של ריאל בליגה אחרי שישה משחקים, ללא ניצחון מול אתלטיקו מדריד, ואני חושב שגם סימאונה קצת התחיל עם ההתבחיינות הקונספירטיבית הארגנטינאית שלו, וזה משהו שלא זכה.
יוצא אנגלופיל, יוצא.
כן, ממש יצא עם חפוק.
לא, אבל לא, כן.
פאק אף.
לא, האדום לבקר פה מול העיניים.
לא, אולי זוכרים את השאר, זה היה עם היד, זה היה עם היד.
לא, אבל קודם כל בארגנטינה, אם יש קונספירציות בכדורגל זה בארגנטינה. אבל...
עד היום אומרים שמשלמים לפירוס כאורז, למשחק ב-78 שהם ניצחו שם.
לא, גם ארגנטינאים מדברים ככה על עצמם. לא, הם ניצחו בגלל שהשופט היה אוהד שלהם, זה כאילו ככה. אבל הוא אמר, וזה לא זכה לכותרות, אני לא ראיתי את זה מדבר, זאת אומרת, אחרי שחייה אחת לליגה בשמונה שנים, הם יעשו הכל כדי לעזור לריאל מדריד לזכות בליגה. כלומר, הוא דיבר על הפנדל שאתלטיקו מדריד קיבלה, שזה היה פנדל, כן? כאילו, זה היה פנדל, וגם על זה שכאילו ברצלונה לא ממש נהנית משיפוט הוגן, קצת בחייני, אבל לפי דעתי דייגו סימאונה הוא פשוט לא יכול לייצר את אותו משמעת, את אותה מוטיבציה בקבוצה, בסגל שלו, בטקטיקה שלו. ואני חושב שאם השחקנים שלו לא 100%, 120%, על 120% על הילוך חמישי, אז המערך לא יכול לעבוד. כלומר, אם יש סדק במוטיבציה, סדק בטקטיקה שם, זה לא יכול לעבוד, ומאוד יכול להיות שהוא באמת צריך לעזוב בשביל להחיות את עצמו מחדש.
אינטר מחכה.
אינטר מחכה וגם ארסנל מחכה לפי דעתי. לא, באמת, ארסנל מחכה.
המאמן אתמול של אינטר, אני חושב הוא אומר לעצמו, מעניין אם סימאון יכול להגיע כבר בינואר, כי ממש מביך.
כן,
זה תפקיד בעייתי, הביאו מאמן כשהוא יודע שהוא יוחלף בתום השנה, ולא משנה כמעט שום דבר שיקרה, כי הבן
חמם את הכיסא, בוודאי
הבן, אתה יודע, the returning son מגיע.
השאלה עכשיו אם אתה סימאונה, ויש באמת בפרמייר ליג עכשיו מתכנסים כל המאמנים הכי טובים בעולם, אוקיי?
אבל מי נשאר, איפה?
שנייה, מתכנסים כל המאמנים הכי טובים בעולם בפרמייר ליג, וארסנל מחפשת מאמן, okay. מאוד סביר להניח שיקרה, אינטר גם כן מחפשת מאמן, אינטר לא בליגת האלופות, אינטר עם בלגן אונרשיפ סיני, מוזר, לא בדיוק ידוע, מביאים כל מיני שחקנים שסימאון אין לו שליטה עליו, סימאון אגב, אחד מהסודות שלו בעצם זה שיתוף פעולה מושלם עם ההנהלה של אתלטיקו מדריד, גיבוי מוחלט מהקהל וכו'. האם אתה מסתכל ואתה אומר, שנייה, האם אני הולך לארסנל, שם יתנו לי לעבוד, ואני מתחרה נגד קלופ ופפ ומוריניו ומילו עוד, או האם אני הולך לאינטר, ששם אני חייב לשנות את הכל בשביל להצליח, ויש את יובנטוס ו... וזה ליגה איטלקית.
ומילן חוזרת?
כן, אבל זה ליגה איטלקית, וזה קייבו וסרסולו, ו...
יש את העניין של הרגש פה, של המשמעות של אינטר בשביל סימאונה, סימאונה בשביל אינטר.
דובר את הספר טוב מאוד.
כן, היה סמל שם, והמאבק מול יובנטוס אולי מזכיר את המאבק מול ריאל וברצלונה, שהוא כמובן לא קיים באנגליה בכלל, כי שם זה הרבה יותר מפוזר, ויש יותר אפשרויות. אתה רואה אותו מתאים לארסנל דווקא?
כן. כי לפי דעתי זה חזרה, קודם כל, בוא נדבר על ארסנל. ארסנל מגיע לפריז סן ז'רמן, ואתה רואה עוד פעם, כאילו כמו במשחק נגד מנצ'סטר יונייטד.
2-2 היה.
כן, הקבוצה לא מוכנה, מסתמכת אך ורק על הכישרונות של השחקנים שלה, כדי לייצר משהו. אתה רואה, יש לארסנל את גרנית ג'קה, שהוא באמת הקשר הכי טוב שהיה בארסנל בשנים האחרות, מלבד סנטי קסורה, והוא לא משחק נגד פריס סן-ז'רמן, שאתה חייב לסדר את המשחק שלך, אתה משחק עם קוקלנה, אילג הזה, עגל, כן, שהוא, אני קורא לו קשר דפנסיבי בסיסי, הוא עושה הכל מאוד בסיסי, 5-10 כזה, שחקן שעושה הכל בסיסי,
במנג'ר יש לו 70 בהכל, כאילו 14 בהכל, 12 בהכל,
לא, 12, לא 14, 14 זה טוב, וכאילו אתה רואה ז'ירו, שהוא לא יכול להיות שחקן פותח, הוא לא יכול, הוא אחלה,
הוא
אחלה
סופר, מחליף,
הוא סופר סאב, מדהים, הוא יכול לשנות משחק, אבל אתה רואה אותו כשארסנל מנסה להתניע, כן, ויש להם את הבלוק כלום הזה, שפשוט לא מתאים, כן, זה פשוט כל כך מרגיז, מצד שני ארסנל באמת
פלוס אוזיל לא היה טוב וסנצ'ז לא היה
כן,
טוב,
אבל אתה יודע שאם הם היו עם סימאונה אז הם היו טובים,
אבל זו השאלה, זה לא שחקנים שבאמת מתאימים לסימאונה יותר מדי,
למה אנטואן גריזמן מתאים לסימאונה ואוזיל לא מתאים לסימאונה,
אז אולי אוזיל, אולי אוזיל סאול, מתאים לכל אחד
בסדר, אולי. סאול מתאים לסימאונה ואוזיל לא מתאים לסימאונה,
אולי, וולקוט, אוקסלייט,
הוא לא יחזיר
כמו שאמרנו בהתחלה, שחקנים מחפשים את המדריך הטקטי הזה, את המאמן שייתן להם ברור ראש, שיהפוך אותם לקבוצה, שהם משחקו כמו קבוצה. היום ארסנל תלויה אך ורק בכישרונות של השחקנים שלה, יש לה כישרונות, לזכותו של ונגר יגיד שהוא באמת קונה ורוכש שחקנים סבבה, הוא היה יכול להיות אחלה ספורטינג מנג'ר, ספורטינג דירקטור, אבל אתה רואה שהקבוצה פשוט לא מוכנה טקטית, לא יודעת מה מתודי עושה, לא מצליחה לעצור את קוואני, אתה רואה פשוט קבוצה שהיא לא ברמה הטקטית פשוט.
לא יהיה את השינוי של 4-4-2 ל-5-3-2 כמו שהיה בצ'לסי בארסנל.
נכון.
לא, ברור לא. שלא יהיה שינוי בארסנל.
נכון, הם ימשיכו עם אותו דבר, יסתמכו אך ורק על הכישרונות של השחקנים שלה, שיש לה כישרונות, שוב רמזי, שוב אתה רואה את השחקנים, שחקנים, לארסנל מבחינת סגל, יש את הסגל הראשון שני הכי טוב.
כן, הם קונים שחקנים ב-50 מיליון, אתה יודע, זה, לא חוכ... זה, כן. זה צפוי.
כן, לא, גם את השחקנים שהם לא קנו ב-50 מיליון, הקטור ביירין, הוא אחד מהמגנים הכי טובים כן, בפרמייר.
גם 50 מיליון בימינו כבר לא אומר שזה השחקן באמת הכי טוב.
נכון, כן. כי אפשר לראות בליברפול,
כי יש שחקנים ב-100.
קוטיניו ופירמינו שלא קיבלו הזדמנויות באינטר, ושיחקו בכל מיני, איפה שיחקו? באספניול? בכל מיני כאלה?
אופנהיים זה פירמינו.
לא, אופנהיים אבל בסדר, אתה יודע, באינטר הוא לא קיבל בכלל צ'אנס.
כן. אבל בכל מקרה ארסנל בלתי מנוצחת ב-18 משחקים האחרונים מאז שהפסיד את המשחק הראשון לליברפול. אז כאילו, ואתה יודע, אתה אומר נובמבר, הם היו אמורים להפסיד לפריז סן ז'רמן, היו אמורים להפסיד למנצ'סטר יונייטד, לא הצליחו, מה שמראה אולי על אישיות טיפה יותר חזקה של השחקנים שלהם.
או מזל.
יכול להיות שגם מזל. לעלות, ברור שזה מזל, לעלות במנצ'סטר יונייטד עם אלנני וקוקלן בקישור, ואיכשהו ולא להפסיד, כן, ולא להפסיד,
זה לא יהיה חזרה לימי הבורינג אול וואן ניל של ארסנל עם סימוני?
הלוואי. זה הקבוצות שהכי אהבתי.
אבל אני לא חושב שהמועדון כבר עבר כזה שינוי ב-DNA. אני לא יודע אם אתה באמת רוצה שהוא יחזור לימים האלה. כלומר, עשו שם מהלך, זה ונגר וברקאמפ ותיארי אנרי, ששינה את היסודות של המועדון הזה.
אבל אני רוצה כן שיהיה אלמנט, כן, גם.
כן, אבל אתה לא רוצה את המוריניו הזה שיביא לך את התואר.
לא, אבל אני, קודם כל סימאונה זה לא מוריניו, אוקיי? כרגע, וסימאונה תמיד מוציא את הכי טוב מבחינה התקפית מהקבוצה שלו, כן? לפעמים הכי טוב הזה זה 1-0, כן? אבל אני כן מחפש את אלמנט הסטיל, כאילו כי ארסנל, כי אני גדלתי על ארסנל עם הבאק פור שאי אפשר היה להפקיע נגדנו, וזה זה, זה כאילו הייתה תחושה שהשחקנים שעולים אתה סומך עליהם, כן? זאת הייתה התחושה. דרך אגב, ונגר בתחילת הקריירה שלו נהנה מזה, כלומר הוא בנה את הקבוצה הגדולה ביותר שלו על זה, כן? וטוני אדם שמלמד את אשלי קול איך לרוץ, וסול קמבל שנכנס ומחליף שמה, זה היה בדיוק, זה היה תחושה שארסנל לא יכולה להפסיד בגלל שיש לה הגנה שיודעת מה היא רוצה לעשות. דיברנו יותר מדי על ארסנל, אני רוצה שנייה להתמקד באינדיבידואלים, אני אתן כמה שמות, נתחיל עם קספר פאקינג דולברג. אפרופו ברקאמפ, דבר איתי אסף כהן על קספר דולברג.
קספר דולברג זה...
מאייקס.
יש תחושות היום באמסטרדם שהרבה שנים לא היו אותם. באמת, היה את זה, למבוגרים יותר זוכים את זה כשוון בסטן עלה לבוגרים, אחרי זה ברקאמפ ואחרי זה כשזלטן הגיע. ומאז לא היה את זה. כלומר, גם כשסוארז הגיע מכונינגן לא חשבו שהוא יהיה כזה גדול. ופתאום בא שחקן שהוא... הוא שלם. בהולנד קוראים לתפקיד הזה, החלוץ של אייקס, התפקיד הכי קשה בכדורגל ההולנדי. ופתאום בא שחקן שהוא, יש לו את הכוח ואת האגרסיביות, בוא נגיד, של ון בסטן, עם ההדר והריקוד של דניס, וכל זה קורה עם ילד בן 19 שמשחק 3 חודשים בבוגרים ומבקיע כל שבוע.
קבע 3 נגד ניימכן.
כן, השבוע 3, שכל גול מזכיר לך את אחד מהשחקנים האלה.
היה שם הגול שהוא הקפיץ כמה פעמים, זה, אתה מסתכל, אתה אומר, לא יכול להיות ששחקן עושה את זה באמצע, כאילו, באמצע הכדורגל, כאילו, זה מטורף.
כן, אז נכון שזה נגד ניימכן ונגד הגנה הולנדית, ולכן צריך לראות את זה.
מיכאל אוחנה עשה את זה פעם אחת, וזה היה בליגה הישראלית, וזה היה מאוד מרשים. שאתה רואה את זה, באמת, ראיתי את הגול שאתם מדברים עליו.
כן.
זה עוד יותר נחמד, זה באמת מרגיש את ההשוואה לדניס ברקאמפ,
כן,
שעשה דברים כאלה בזירות עוד יותר גבוהות.
פן בסטן, ברקאמפ ווים קיפט, בגלל שווים קיפט גם היה לו כזה שיער, כמו של שלושתם חלוצים שגדלו באייקס, ודולברג באמת נותן, אתה יודע, הוא תכף נדבר גם על העתיד של הכדורגל ההולנדי, אבל זה גם חלק מהעניין של שאייקס מגדלת שחקנים דנים ושחקנים בלגים, ואת הדולברג שפעם היה פן בסטן, קיפט או ברקאמפ, היום הוא דני.
אוקיי, עוד שחקן שהיה השבוע, חואן מטה. אוקיי, יש כמה סטטיסטיקות מדהימות עליו, כן? הוא אחראי.
לידיעת הקורא מחתיריין.
כן, הוא אחראי. אגב, הוא חייב לשחק אחד איתו, אני לא מבין למה לא, אבל שנייה. הוא אחראי ל-83 שערים בפרמייר ליג מאז שהצטרף לליגה. 42 שערים ו-41 בישולים. לאף קשר בפרמייר ליג אין את המספרים האלה. לאף קשר, לא לאוזי, לא לסנצ'ס, לאף אחד אין את המספרים האלה. ועדיין הוא לא מסיים משחקים אצל מוריניו, כלומר כל הזמן מוחלף, כן? עשו סטטיסטיקה בסקאי אירו ביג גיים אינפלואנס, שחקנים נגד הביג סיקס, נגד שש הקבוצות הגדולות. אז ככה, למטה, כן, יש ב-43 משחקים 13 שערים ו10 אסיסטים, שזה יותר, כן, מכל אחד אחר מהשמות הבאים: קוטיניו, אוזיל, סילבה, דה ברוינה, הזארד ואריקסן, שיש לו שער או גול, סליחה, בישול או שער כל 148 דקות, כן, שהשני הכי טוב זה כל 172 דקות, וזה קוטיניו. כלומר, מטה הוא underrated, באימא של כל ה-underrated, והוא הכי underrated לפי דעתי על ידי מוריניו, שגם העיף אותו מצ'לסי, וגם לא מנצל אותו עד הסוף במאנצ'סטר יונייטד.
הוא השחקן הכי טוב השנה במאנצ'סטר יונייטד, ועדיין...
גם בשנה שעברה.
השנה בטוח, השנה לפחות ראיתי את רוב המשחקים, אני אגיד, אתה יודע, לא מקרה אלא מצפייה, ועדיין רוב הפרשנים אומרים, מתי כבר יקרה המהפך הזה בין מחתריאן אליו? אני אומר, are you mad? אתם רואים את המשחקים? אין להם הרבה.
הם צריכים לשחק ביחד, הם שיחקו ביחד אתמול נגד פיינורד.
אבל מחתריאן אתמול הוא שיחק, אבל סגיב יחזקאל משחק יותר במכבי תל אביב, באמת, אני אומר.
כשאתה מביא שחקן בסכום כזה, והמאמן אומר, לא רציתי לתת לו לשחק נגד ארסנל בליגה, כי זה יותר מדי לחץ עליו, אז אתה אומר, אז מורינו לא באמת מאמין בו, ואז בא מטה, שאנחנו מדברים עליו, כאילו זה שחקן לא מוכן, זה היה
שחקן השנה,
ואז מורינו היה זה שזרק אותו מצ'לסי, ועכשיו הוא צריך בעצם להודות בטעות שלו, ולפעמים קשה לאנשים.
הוא עובר את הטיפול שאדן עזרד עבר.
כן, אבל עדן עזרד ממש שנה את זה, ועדן עזרד ממש עזרד וקרס, ואז כשהוא יצא, תראה את עדן עזרד. עכשיו נדבר עליו. אוקיי, עוד שם שצריך להזכיר, יאיה טורה, שני שערים ב-90 דקות נגד קריסטל פלאס, אחרי שהוא לא שיחק מלא זמן.
הוא היה ממש סבבה.
כן,
זה לא רק שערים, באמת.
הוא גם נראה רזה, בריא, חד, זה לא מובן מאליו בגיל הזה, לחזור לכושר, כן? ונתון שנורא אהבתי, פול פוגבה, שני שערים ב-11 משחקים, יאיה טורה, שני שערים ב-90 דקות.
לפני שאתה בורח, אני רוצה להישאר שם בקבוצה הזו שהיית בה. קון אגוארו. אתה רואה אותו עוזב בינואר? אני רואה את המשחקים של מנצ'סטר סיטי, ואני אומר, הם לא כל כך צריכים אותו.
הוא לא יעזוב בינואר, למרות שגבריאל ג'זוס יגיע.
הילד בן ה-19.
הילד בן ה-19 מברזיל, הוא לא יעזוב, אבל יכול מאוד להיות שכן אנחנו נראה אותו בכזה אינטר, בשנה הבאה, שהם יוציאו עליו את הבוכתה, ושהוא יגיע עם סמאונה או משהו כזה.
כי הוא יותר מוצלח מגביגול.
כן, שגביגול זה. אפרופו גביגול, מויס קין, או מויס קין, ילד איטלקי ממוצא, הבלוטלי החדש, נקווה שהוא לא יגמור כמו בלוטלי בניס.
הבלוטלי ישן שוב נעלם.
יליד שנת 2000 הראשון ששיחק השבוע גם באיטליה וגם בליגת האלופות. היליד 2000 וזה, זכרו את השם, אנחנו דיברנו עליו.
כן. במצעד הצעירים.
במצעד הצעירים שעשינו. כן.
אז תן לי להוסיף ליד זה, אתה אומר שנת 2000, צרפתי אחד, או ליגה צרפתית, במץ, משחק וינסנט טיל, שחקן נבחרת לוקסמבורג, ילד בן 16 גם, יליד שנת 2000, נזרוק את השם עכשיו, כדי שבעוד 5 שנים נוכל להגיד, פה אמרנו, פה אמרנו את השם.
דיברנו עליו בדיוק בשבוע שעבר, כן, אבל וינסנט טיל,
יליד שנת 2000,
יליד שנת 2000, הוא של בייר מינכן, דרך אגב, הוא שייך לבייר מינכן. שני ענפים אחרים, אנדי מרי זכה בטורניר באוטו ארנה בלונדון, קבע את מקומו במקום הראשון בעולם, אחלה שנה, זכה בווימבלדון באולימפיאדה, ויהיה ככל הראשון, ככל הנראה, יהיה הראשון בהיסטוריה שזוכה בספורטאי השנה בבריטניה בפעם השלישית, ו-The Greek Freak, בואו נדבר עליו קצת, כי
הוא... כן, קח כמה דקות עליו, כן. מגיע לו משהו.
יאניס אנטטוקומפו,
יפה.
נכון?
אני מרגיש שפגעת.
אני גם לא בטוח. נראה לי שיש
לו... אני לא ראיתי בשם של מאמן.
אין ואו, יש שם מספיק ואו, יש שם רצף, זה כמו איזה צ'כים, יש שם רצף
של... עזוב, גריק פריק.
אנטי פופולו. יאללה.
כן, יאללה.
אז דה גריק פריק, השבוע נגד אורלנדו, הוא השחקן הרביעי בלבד מאז 1984, עם משחק של 20 נקודות, 10 ריבאונדים, 10 אסיסטים, 5 חטיפות ושלושה בלוקים.
וזה כל מיני ג'ורדן ואולאג'ון.
וקרילנקו.
וזהו, קרילנקו. אנדרי קרילנקו עשה את זה, ג'ורדן עשה את זה בשמונה.
קרילנקו היה שחקן מדהים ביוטה. מדהים.
בסדר, מדהים, מדהים. אבל אתה יודע מה זוכרים ממנו בעיקר? שאשתו אמרה, הוא יכול לשכב עם מישהי אחת בשנה. שהיא לא אני. זה מה זוכרים ממנו.
במוחות רוסים מאוד מאוד מפחיד, אתה יודע.
אז כאילו ג'ורדן עשה את זה ב-88, הקים, The Dream עשה את זה ב-94, אבל בוא אני אספתי לכם סטטיסטיקה נוספת על אנטי פופולו. יש לו ממוצעים של 21 נקודות למשחק, 8.4 ריבאונדים, 5.5 אסיסטים, שתי חטיפות. היחידים שעשו את זה עם, בסטטיסטיקות האלה, במשך העונה, תקלטו את השמות, לארי ברד, מג'יק ג'ונסון וסקוטי פיפן. והגריג דה פריק הוא בן 21, עדיין לא בן 22, הוא 4 שנים בליגה, זה וואו.
ובניגוד למינסוטה, ובניגוד ל... בוא נראה מי יודע, יש לנו פה את דטרויד, ובניגוד לדאלס שאומרים את הרבה יותר טובים, מלווקי, אשכרה, over-exceeding their expectation,
דאלס זה קריסה.
דאלס זה קריסה לגמרי, מלווקי כרגע מקום שמיני, כמעט מאזן 500, 6-7, שזה כבר מגניב. נמאס קצת מה, אתה יודע, ב-NBA אוהבים להתרכז בסיפורים האלה, אתה יודע, כמו שאתה רואה למשל אמביד בפילדלפיה וכל מיני כאלה.
אמביד!
תקבו אחריו בטוויטר, האיש פנטסטי, ואז אתה רואה פילדלפיה עם 4-11, ואתה אומר, סבבה, מתישהו גם צריך להבין, זה לא ארלם גלובטרוטרס, זה עדיין ספורט שהמטרה שלו לנצח, ומלווקי עושים את זה.
ויאניס
חלק ענק בזה.
יאניס חלק ענק בזה, אחד, הוא גם עבר השנה, הוא בעצם התחיל לשחק כגארד.
עדיין שלא בדיוק עברו מתחת לברכיים, הוא ממשיך לגדול, בקרוב הוא ילך איזה...
הוא ממש קפריק. עוד משהו שמראה על, הוא אצלי בקבוצת הפנטזי, שזה שם בחירה נהדרת.
אין דבר כיף יותר מאשר לפגוע בפנטזי.
ממש, ממש. והוא, אני חושב שהוא הראשון שאני זוכר בכמה שנים שאני משחק את זה, שיש לו 4 עמדות. מה שאפשר להציב אותו ב4 עמדות, תמיד אתה מחפש את השחקן שיסגור
לך. מה הוא לא משחק?
רק סנטר, עוד לא שחקו אותו.
תמיד, חצי פינה כן עם ה-2-11 שלו, סנטר הוא לא, כי לא ניסינו.
אבל בדיוק, הוא יכול מאוד להיות כמו סנטר, אגב, כמו מג'יק ג'ונסון, שפתאום, אתה יודע, באיזה משחק היסטורי, שיחק כסנטר, וקלה אפילו בייבי
הופשט. אם גרין יכול לשמור על סנטרים בגולדן סטייט, כנראה שכולם יכולים הם ברמה הכי גבוהה, והגריג פריק נראה כאילו בדרך לרמה הכי גבוהה, אבל אני כן אומר, צריך לצנן טיפה, כי אתה רואה את טאונס במינסוטה, ואתה אומר, אוקיי, אולי קצת הגזמנו?
לא,
מצד שני, דייביס, אתה רואה שירד ושוב עולה, שהשחקנים באמת טובים.
השאלה גם, בניגוד לשחקנים שיש להם מאזנים דומים, כמו ברד, כמו מג'יק, זה שחקנים שגם היו בקבוצות מאוד גדולות, הוא עושה את זה עדיין בקבוצה, נכון שיש להם מאזן מאוד מפתיע, אבל עדיין קבוצה שאין לו הרבה מסביב.
ג'אברי פארקר, הכניסו כמה שחקנים צעירים.
לא ברמה עדיין של קבוצות ש...
הם כאילו מלווקי, הם כאילו מנסוטה של המזרח, וכאילו אם מנסוטה טיפה מאכזבת,
טיפה?
כן, מאוד מאכזבת, מלווקי מפתיעה, אבל אני אגב, אני חושב שמנסוטה, זה קצת זמן והם יתחילו לרוץ. טוב, אנחנו סיימנו את החלק הראשון.
למנסוטה, רק משפט אחרון, יש שם בעיה בכדורסל, בניגוד לכדורגל, בגלל שזה ספורט טיפה פחות קבוצתי, מישהו בסוף צריך לקחת את הזריקה, וזה נראה כאילו זק לוין, לא בדיוק שואל את המאמן שלו, מי צריך לקחת את הזריקה הזו, הוא אומר, אחי, עליי, והמאמן צריך לו, לא עליך, לא עליך, לא עליך, והנה הפסדנו.
כן.
אבל...
מאוד יכול להיות שהם צריכים לעשות באמת טרייד, זק לוין הוא...
מכונת הילטים, אבל לא מכונת ניצחונות.
כן, יכול להיות שהם צריכים לעשות טרייד, להביא מישהו שהוא
מבוגר אחראי.
מבוגר אחראי טיפה.
יש לו שם של עורך דין ניו יורקי, ולא של...
הוא קצת יהודי, קצת יהודי.
מצד שני... גם ריאוביו.
ואז דולף שייז, לא היה יהודי שניצח משחקים בזה.
לא יפתיע אותי, ייקחו אותו ויארזו אותו ביחד עם רוביו, בתמורה נגיד לדמרקוס קזינס או משהו כזה.
מעניין, למרות שדמרקוס קזינס...
שיגיע ביחד עם קספי.
ואז מה, ועל טאונס, ואז מה יישאר ב...
לא, אתה רואה הרבה קבוצות שעושות את זה, שמעמיסות בעמדה אחת, מתוך הבנה...
כמו פילדלפיה.
כן, מתוך הבנה שבסדר, נראה מי יותר מתאים ונעביר הלאה.
אני למשל, אם הייתי ג'נרל מנג'ר בחיים, לא הייתי מביא דמרקוס קזינס, ראיתי את המשחק של סקרמנטו נגד טורונטו השבוע, ישבתי וראיתי את זה, דרך אגב, הדברים שאני עושה בשביל הפודקאסט הזה,
דברים שיותר גרועים מהיורוליג, באמת קבוצות חלשות בהם.
כן, אבל זה לא גרוע יותר מהיורוליג, בגלל שיש שם כישרונות של שחקנים שאשכרה יודעים לכדרר ולהדביע.
כן, אבל מצד שני, כל כך לא מחויבים לניצחון שזה באמת מטריף.
אוקיי, אז אתה רואה דמרקוס קזינס, התנועות גוף שלו, השפת גוף שלו, זה פשוט, איך אתה יכול בכלל, איך אתה יכול בכלל לזה? חרה ילד, חרה.
וכספי מהספסל צועק, תראה לו דמרקי, תראה לו.
ואתה רואה שהוא כאילו כל הזמן מתלונן עם פרצוף כזה של עצבים כל הזמן, איך אתה יכול להכניס דבר כזה לקבוצה שלך?
אני רוצה לגלגל אחורה, שממש מבאס מה שקורה לכספי, אני מוריד ציניות שנייה, באמת זה ברמה לא רק פרובינציאלית, באמת זה שחקן שירד מדאבל פיגרס, למצב שהמאמן לא אומר לו שלום בבוקר, נראה לי, ככה זה נראה מהצד.
קצת, כן, קצת מבאס.
אבל יגר עשה את זה גם בממפיס.
אני אומר, קספי צריך לשחק בברוקלין, כי קודם כל הוא ישחק שם.
אתה תשחק בברוקלין.
לא.
עם הגב שלך, אתה תשחק בברוקלין.
לא, ועם כל היהודים, וזה וולה. זה הוולה של ון בסטן ל-88, ואם אנחנו כבר מדברים על מה זה...
זה משם לצסקה.
בואו נסיים את החלק הזה.
אוקיי.
שלושה משחקים שיהיו ואתם צריכים לראות השבוע בחסות משהו
רגע איך היה המקסיקנית היא תקריה תקריה אני צריך לדבר איתם לסגור את הקצוות הפיננסיות אבל כן
או רדבול
או רדבול או רדבול בתקריה
אופה משחק ראשון בחסות זה אז כן משחק ראשון צ'לסי טוטנהאם 7:30 שבת אוקיי, בהיסטוריה של הפרמייר ליג היו 10 קבוצות שעשו 6 משחקים בלי לספוג, 6 משחקים רצופים בלי לספוג, חצי מהקבוצות האלה הן של צ'לסי, כן? ואחת מהן היא צ'לסי של קונטה.
אשדוד קרובה לזה בארץ. הייתי חייב להגיד.
אשדוד של יוסי מזרחי, צ'לסי של אנטוניו קונטה.
רוני אבואט, הוא עדיין המאמן, רשמית, כן, אוקיי,
תמשיך, כן.
בלי תעודת פרו, אז...
רומן אברמוביץ' הוא גם כן המאמן הרשמי של צ'לסי לפי דעתי. אוקיי, אז ככה, צ'לסי נראתה מאוד רע לפני שהם עברו בעצם לשלושה בלמים, 3-4-3, 3-5-2, איך שתקראו לזה. זה המערך האהוב על קונטה, הוא מערך שהכי נוח לו איתו. מאז שהם עברו, הם ניצחו, כאמור, בשישה משחקים רצופים. הפקיעו 17 שערים ולא ספגו. הם הקבוצה היחידה באירופה שלא ספגה במהלך אוקטובר או נובמבר. ויש לציין את מרקוס אלונסו, שמאז שבעצם עברו לשלושה בלמים, הוא מגן קשר בצד שמאל.
תמיד נמצא ברחבה של היריב.
כן, הוא עם 6 משחקים ו6 ניצחונות, הוא בעצם מסמן את המעבר, הוא וויקטור קונטה.
לא דוד, לא איתו,
ויקטור מוזס. כן, וקונטה אמר על מוזס שהוא לא מאמין שלא תפסו אותו במועדון לפני, הוא הרבה שנים במועדון מוזס, כל הזמן נשלח להשאלות, מוריניו למשל מאוד לא תפס ממנו.
גם מלוקאקו, זה לא חוכמה.
כן.
זה היה לגמרי יריעה לעבר מוריניו.
כן, הוא לגמרי, קונטה עוקץ את מוריניו, איפה של מוריניו הכי כואב, כן.
אתה ראית מה היה ביניהם הרי אחרי המשחק?
כן, שהוא לא חמוד אותו.
זה הגיע למצב שמוריניו לוקח אותו ואומר לו באוזן, תפסיק עם זה, אתה אחר הילד, ואמר לו, לכי פה, תעזוב אותי, אל תיגע בי.
ואגב, אחד מהדברים שלהנהלה של צ'לסי, שזה משהו שכתבו עליו, להנהלה של צ'לסי, צ'לסי מאס ממוריניו, שכל הזמן אמר, אני צריך שחקן חדש, אני צריך כוכב חדש, וקונטה הם מאוד מבסוטים מזה שהוא אומר, יש לי מלא שחקנים פה, שחקנים בהשאלות, אני אקח אותם, ואני אהפוך אותם לקבוצה, כי זה מה שאני עושה. במובן הזה הוא מאמן יותר טוב ממוריניו. עוד משהו, דיגו קוסטה בטירוף, יותר שערים ובישולים מכל שחקן אחר בפרמייר ליג, 10 שערים, 3 בישולים, והם נגד טוטנהאם, שזה מצחיק, כי טוטנהאם היא היחידה ללא הפסד עדיין בפרמייר ליג, אבל הם הפסידו 3 משחקים בליגת האלופות, לסטר דרך אגב עם יותר נקודות בליגת האלופות, ולא הפסידו בליגת האלופות. אז זה המשחק הזה, יש משהו להגיד?
אני רוצה להגיד רק על צ'לסי, אנחנו רואים על קונטה ונורא מתרכזים בעניין של שני שחקני הכנף, והתחייה מחדש של האזארד, אבל הוא משחק עם 3 בלמים שהם לא ברצלי, בונוצ'י וקיאליני, כלומר ההצלחה הייתה בנבחרת וביובנטוס, וזה 3 בלמים שהם לא ברמה של 3 הבלמים.
אחד הם לא בלם לליגה הישראלית.
לא, כן, אוקיי.
מה, דוד לואיז הוא לא בלם, הוא קשר אחורי.
אז פיליקווטה הוא גם לא בלם, הוא מגן, הוא צריך מגן.
אבל כן יש את קהיל שהוא בלם סביר פלוס, זה לא...
אבל זה לא השלישייה האיתנית, ועדיין, כלומר נכון, ההגנה החזקה של צ'לסי נובעת מההתקפה המצוינת שלה, וזה שמשחקים בצד בחצי השני, אבל גם 3 הבלמים האלה, צריך להגיד את זה, זה לא הבלמים הכי טובים בעולם או בשורה הראשונה,
זה מראה את זה. אוקיי, עוד משחק שצריך לשים לב אליו, ריאל סוסיאדד ברצלונה, אני חושב שזה משחק סופר קריטי.
הליקוק הבא על מסי, מובא לכם בחסות.
לא, בלי מסי. אוקיי. אז אני לא מדבר, מי זה מסי בכלל? לא מדבר על מסי, כן. ברצלונה הייתה עם ה-0-0 נגד מלאגה, זה בעצם היה המחזור שהם היו אמורים לעלות למקום הראשון, בגלל שריאל מדריד הייתה אמורה להפסיד לאתלטיקו, והם היו אמורים לקרוא את מלאגה, וזה לא קרה, ויש עכשיו תהיות בספרד לגבי השחקנים המשלימים, כאילו יש מסי שהוא אדיר, ענק, בעונת סי, עוד אחת מהן.
מרימים פה פסל למסי.
כן, מסי.
מסי מספר אחד, רונלדו שתיים.
אתם לא רואים עכשיו, אבל מסי. ויש תהיות לגבי השחקנים המשלימים, שזה מאוד הגיוני, למשל אל קסר, שהגיע בלא מעט כסף מוולנסיה, הוא לא נגע חצי שעה בכדור, חצי שעה שלמה הוא לא נגע בכדור נגד מלאגה. ואתה יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא זה שאמור, כאילו אם מסי, ניימר או סוארז פצועים או לוחדים או עייפים מטיסה לדרום אמריקה, הוא אמור להיכנס ו...
תגיד, חצי שעה נגע שם בכדור, אתה אשם? או שהשחקנים אשמים?
זה שאלה. אני חושב שכשאם אתה חלוץ...
לא מסרו לו הרי.
נכון.
אבל בקבוצה כמו ברצלונה, שהכדור אצלך כל כך הרבה זמן, אז יש, בטוח יש לך, כשכל משחק מבוסס על תנועה כל הזמן... יש לך חלק,
יש מצב שיש קבוצת וואטסאפ בין כל שחקני הקבוצה בלעדיך, בוא נגיד את האמת. אתה שומע צפצוף, אתה שומע אצל כולם, ואתה אומר, היי.
אגב, שבוע שעבר, אני חייב להגיד, שבוע שעבר לא המלצנו, בגלל שהיו מלא משחקים טובים, לא המלצנו על אינטר מילן, שזה היה משחק אדיר, כן? וסוסו, שהוא הפורטוגלי של מילן, פורטוגלי צעיר, הוא נתן משחק אדיר, כן, הוא נתן שני שערים וכולי, ואז אבי נימני אמר, סוסו, הוא שחקן ברמה, הוא צריך לעבור לקבוצה גדולה יותר, ואז אמרתי, את מילן, כאילו יש את ריאל מדריד שזכו ביותר ליגת אלופות ממילן.
הוא יכול לעבור לבונמוס.
כן.
הוא יכול להיות מיוצג על ידי אבי נימני, אל תשכח, יש את האפשרות הזאת.
אבל שנייה, אתה יודע מאיפה הוא הגיע למילן?
נו.
מליברפול, כאילו, זה חג בקבוצות הגדול, אבל זה סייטרק, זה סתם מראה לי שאתה יודע, נימני, כאילו זה הרג אותי. משחק נוסף שאנחנו צריכים לדבר עליו, ואז אנחנו מסיים את זה, יש את גולדן סטייט, סליחה, ברצלונה סוסיידד זה
ב-27. מה אמור לקרות שם?
ברצלונה חייבת לנצח.
הם כרגע 4 נקודות מריאל.
כן, וסן סבסטיאן זה מקום מאוד קשה להגיע אליו. האצטדיון של ריאל סוסיידד, אנואטה, הוא כזה אצטדיון שלוקח, שואב נקודות מקבוצות גדולות על בסיס קבוע. קבוצה, אתה יודע, מאוד פייטרית, מאוד בסקית. אגב, אחת מהקבוצות היחידות, אחת עם בלבאו, שמגדילות מדי שנה את שחקני הבית בסגל שלהן, אחת מהקבוצות היחידות באירופה.
הן היחידות שבוחרות לפי, אתה יודע, מוצא.
לא,
הם לא כמו, אני יודע שהם לא כמו בלבאו, אבל עדיין.
כן, ויהיה להם מאוד מאוד קשה לברצלונה, זה משחק מאוד מעניין לראות, אם באמת הם, כי אם הם מפסידים, אם מפסידים וריאל מדריד מנצחים, זה כבר 7 נקודות פור.
כן, בספרד זה משמעותי.
ובספרד זה מאוד משמעותי.
צריך לראות מה קורה עם ריאל, כי עכשיו בנזמה אמור לעלות ולקחת את המקום של בייל, ובנזמה הוא השחקן הזה שכל הזמן מסבירים כמה הוא לא מספיק טוב, ואז נזכרים שהוא ממש 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 טוב, אז צריך לראות אם עדיין ממש 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 טוב.
אני חושב שריאל, ואנחנו רואים את זה, היא פשוט עם זידני הרבה יותר מאוזנת, דיברנו על זה, הם נגד חיכון, הם צריכים לפרק את...
אתה יודע מה נחמד? שיש לך את בייל ויש לך את רונלדו, אף אחד לא שם לב, הוא מדבר...
ויש את חמאס רודריגז, שהוא אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם, שיושב על הספסל.
כן, לא יודע, הוא כנראה לא יישאר בריאל.
יש דיבור על יובנטוס שיתקח אותו, אני מאמין ש...
יש את איסקו שכל כך טוב, אז...
הוא נובל, הוא נובל.
יש לי תחושה קצת רעה בתור אוהד ארסנל, שחמאס יגיע לצ'לסי, ואוסקר יעזוב ליובנטוס, ואז צ'לסי תיקח אליפות. יש לי תחושה נוראית כזאת. יש לי
חמאס בצ'לסי, איפה הוא אמור לעמוד שם?
אחד מהקשרים.
מה שססק היה אמור להיות?
כן.
חמאס לא יודע, שאתה הגנה שססק.
תחשוב על 3 קשרים באמצע, שיש לך נגיד את הזארד, שהוא בעצם חלוץ קשר בצד כזה, ויש לך את חמאס, קנטה ומאטיץ'.
רגע, זה הרכב עם דיאגו קוסטה?
כן, עם דיאגו קוסטה.
יש לך... אתה מוותר על פדרו.
כן, אתה מוותר על פדרו.
בעצם מצייר לי פה את אחת הקבוצות התקפיות על הנייר בין הטוב.
אחת מהמדהימות בעולם.
אתה מוותר על פדרו, זה כבר...
אתה מוותר על פדרו, ואתה שם את חמאס.
ומה עם פדרו? ספסל?
כן. זה לא זה
הוא מכיר ספסל.
הוא מכיר ספסל, כן, זה לא משהו שהוא
מצחיק. פדרו עוד יירשם בתור רוברט אורי של הכדורגל. אתה אומר, רגע, כמה אליפויות יש לך? מה עשית? לקחתי אליפות בכל מדינה שהייתי, ואתם לא מדברים עליי. אני ההוא מברצלונה, אתם זוכרים? הייתי ממש טוב.
והוא גם נראה כזה מישהו שאתה לא תזהה ברחוב.
ממש.
מי זה? הוא נראה לי מוכר.
כן, פדרו יכול לעבור במסעדי פלייבאז ולהגיד, אחי, לא לקחת פעם אליפות עם ברצלונה. לא, זה לא אני, כן. יש לך שם משפחה? לא.
מאוד מזכיר, הוא מאוד דומה למוטי מנחם, פעם בירושלים. ויש מצב שאם הוא ילך בקטמון בירושלים, אתה תתבלבל.
אוקיי, אחרי שהגענו למוטי מנחם, אני חושב שאנחנו יכולים לעבור למשחק השלישי, אטלנטה, גולדן סטייט ווריורס. תקשיבו, אחד מהדברים שאני חייב לעשות, זה להיכנס לאפליקציית NBA.com, ולהסתכל על התקציר שמכינים שם של גולדן סטייט. כי אתה פשוט, זה פשוט, זה חולי נפש, שפשוט זורקים מכל מקום וקולעים, וזה פשוט מטורף, הם קלעו 149 נקודות
וגם נגד לייקרס. כי הם הפסיקו בשלב מסוים
לנסות. הם הפסיקו, הם כאילו, זה כאילו, stop it, he's already dead, stop it, וכאילו, הם, קודם כל, יש איזה משהו, לפי דעתי הם מתאמנים משהו מיוחד, איזה שוקר חשמלי או משהו, שגורם להם לשחרר את הכדור מהר. אתה רואה שדורנט משחרר את הכדור מהר, כל כך הרבה יותר מהר ממה שהוא עשה באוקלאומה, כאילו מבחינת הזריקה עצמה. אני בכלל, אם שלי לא ראיתי קבוצה שמשחררת את הכדור במהירות כזאת, תשימו לב לזה.
למי ששומע עכשיו את השידור, חושב, זה קבוצת שכונה שהם רק מקבלים, אומרים, באותו משחק שהם קלו 149 נקודות, הם מסרו 53 אסיסטים.
כן. לא, כן. לא, 47 אסיסטים ל-53
סלי שדה, הבנתי. אוקיי, 47
אסיסטים. שזה סי, דרך אגב.
עכשיו, לא, אמנם חלק מהאסיסטים זה אסיסטים של NBA שאומר, כמו ששחקן ישראלי מעורב בגול באירופה, זה אומר שהוא היה על המגרש, פחות או יותר, אז יש כאלה, אבל יש הרבה מאוד מהלכים נפלאים של קר, של חסימה, התגלגלות החוצה, ואז מסירה מדויקת,
וזה נראה כל כך פשוט. ואתה יודע, אתה אומר, אתה רואה את השחקנים האלה, אוקיי, חסימה, בסדר, אז צריך לעבור חסימה. לא, אי אפשר לעבור חסימה. ויותר מזה, אתה עובר את החסימה,
אז גרין תפס לך בביצים, מה?
לא, אבל אתה עובר את החסימה, ואתה שם את היד על הפרצוף של קר, או של קרי, גם קר נראה לי.
קר עשה את זה לפני 20 שנה.
והוא פשוט לא נותן לך את הצ'קה על הפנים. זה באמת כדורסל, כשחשבו שגולדן סטייט תהיה מה שתהיה, ככה זה נראה.
זה שהפודקאסט של הרינגר, הוא אמר, גולדן סטייט משתפרים, זה היה לפני 4 ימים, אבל הם עדיין לא עשו את המשחק הזה של 149-150 נקודות, ואז שעתיים אחרי זה, כאילו שחרר את הפודקאסט, שעתיים אחרי זה היה משחק של 149 נקודות, מעניין, הוא אמר, אוקיי, הנה, אז עכשיו אפשר לדבר
עליהם. והם לא בהילוך החמישי, הם לא בהילוך החמישי עדיין.
כי הם עדיין לא פוגשים את הקבוצות הגדולות, שהם פגשו את סן אנטוניו, זה נגמר בהפסד.
זה היה אבל המשחק הראשון שלו.
יש את המשחק של הקריסמס, לפי זה קליבלנד הפעם.
ואולי גם למדו משנה שעברה, שאין צורך לעשות את הריצות האלה.
אבל הם כבר בריצה, אבל הם בריצה כבר.
זהו, יש להם שני הפסדים, זהו, כאילו. הם נכנסו לפורמה.
הם נכנסו לפורמה, הגנה עדיין יש תהיות לגביהם.
האימור עליהם היה 67 ניצחונות, מי שאימר על 67, אובר, מתחיל להירגע.
כן, כן. הם נגד אטלנטה, שהם קצת מתחילים לג'עג'ע עכשיו, אבל אטלנטה עם דווייט האוור נראית מאוד טוב יחסית לעונה שעברה. נראה שהם כאילו עשו אחלה דיל, הם שלחו את הורפורד לבוסטון סלטיקס, לא שהורפורד גרוע, כן?
הוא נפצע.
הוא נפצע, אבל כאילו דווייט האוורד
לא נפצע.
לא נפצע, והוא נותן
חוזר הביתה כמובן.
כן, ונותן זה, והוא מסתדר טוב עם הקבוצה מסביב.
העיר אטלנטה זוכה לא רק בדווייט האוורד, גם בסדרה. אתה שמעת על הסדרה אטלנטה?
נכון, אני חייב לראות את הסדרה.
תקשיבו, אני יודע שזה לא ספורט והכל, סיידטרק. זה כל מה שהפמליה היה אמור לו, תורת הפמליה, אתה אומר, חיים לא ככה, הם לא כאלה מלוקקים, והסטוריית אטלנטה, זה על ראפר באטלנטה, ואנשים מסביבו, והכל בלי כסף, והכל על לחבר דולר לדולר כדי לקנות ארוחה מקדונלדס, וזה כאילו מצחיק, אבל זה בעצם לא מצחיק, וזה מלא בביקורת חברתית על העיר עצמה,
כן.
פנטסטי.
כן. אגב, אטלנטה, יש לי חבר טוב שיגר שם, רועי, מה נשמע, רועי שושן.
הוא שחור? מאוד?
לא,
הוא מרוקאי. אז הוא לא באטלנטה. אז הוא לא באטלנטה. אז אני לא יודע מה הוא עושה שם.
לא, אז זהו. אבל אטלנטה נותנת הרבה כסף לסדרות טלוויזיה וסרטים כדי להצטלם אצלה.
כדי, נכון.
כן, אז להעלות את הדמויות. אטלנטה עיר נחמדה ממה שאני זוכר.
היום טוב ליון היאב, הוא גם אוהב תמיד להוציא כסף על פרסום.
הוא נתן מלגה לאנשים שכותבים סדרות וספרים שמתרחשים בחיפה.
יש כמה חברות ענק גם באטלנטה. אטלנטה זה לא איזה מקום שכוח אל, זה לא הקליבלנד או הסנט לואיס או הבאפלו, הכל אלה.
CNN, בדווייזר,
קוקה קולה, לא?
קוקה קולה, נכון, כאילו, אטלנטה, האולימפיאדה, היא הייתה ידועה כאולימפיאדה של הקורפורט, כאילו של התאגידים, והם בעצם מימנו את האולימפיאדה הזאת.
זה לפי אותי זה גם העיר האחרונה שעדיין דגל הקונפדרציה הוא על בניין הממשל שם, אני לא צוחק, זה אישו, אבל עכשיו עם הנשיא, אני לא מניח שזה ישתנה עכשיו.
עכשיו עם הנשיא הזה דגל הקונפדרציה יהיה הדגל של ארצות הברית, אז אנחנו...
אולי, אתה יודע, תלוי במה יגיד לך טוויטר פול.
ועם תרומות חברתיות כאלו ואחרות, אנחנו עוברים לדבר על הולנד בחלק השלישי שלנו.
מקום הרבה יותר נחמד מאשר טראמפ. האמת, הנה חלק ג' ובין לבין דיברנו על כך שפעם הייתי באמסטרדם וחיפשתי, הגעתי את המכון של בד הארי וכל מיני, למי שמכם שלא יודע, הולנד היא מעצמת קיקבוקסינג. ושאני אומר מעצמת קיקבוקסינג זה לא שהם בסדר, הם ממש 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 טובים, הם גידלו חבר כמו סמי שילט, ענק הולנדי לבן, שתכף אני אסביר למה, ששלט ב-K1, שזה הזירה שהכי נחשבת בעולם הקיקבוקסינג, ומאז יש להם חבר כמו בד הארי שאתם מכירים אותו תמונות כאלה ואחרות עם רונלדו והוסט וכל מיני חבר'ה אחרים שרובם סורינמים ומרוקאים שנטמעו טוב בהולנד, ועכשיו יש את גייגרד מוססי שהוא בכלל ממוצא אפגני שמאוד מאוד חזק ב-UFC, בכלל ב-MMA, והולנד היא מעצמה של ספורט זירה, וזה מצחיק, הבאנו פה אורח שהסבירנו למה זה כבר לא ככה בכדורגל.
אסף, מה נשמע?
שלום.
חוט חוט פרדום,
שזה מה שתמיד צוחקים על החטא ההולנדית, אבל אתה יודע, עברית בסך הכל היא השפה השנייה בחטא אחרי הולנדית, אז זה לא שאנחנו כל כך רחוקים.
גם יש חטאים בגרמנית,
לא, בהולנדית באמת יש הרבה חטא, אבל
הולנד תמיד, הולנדית זה סוג של כאילו אנגלית וגרמנית ששכבו וכאילו מישהו נתן להם וולה ללסת, זה ההולנדית. כן, אז ככה, קודם כל אנחנו מדברים לכדורגל ההולנדי בגלל שאנחנו רואים דעיכה בנבחרת בעיקר, אוקיי, זה החלון ראווה של האורנג', הנבחרת היא גם זאת בעצם שהעלתה בעצם את הכדורגל ההולנדי לרמה הכי גבוהה, הביאה את מהפכת הטוטל פוטבול שהייתה באייקס, אבל זה היה כאילו קצת מאחורי הקלעים, ואז זה הגיע לעולם וראו את הכדורגל ההולנדי המדהים, 74, מונדיאל 74, ואז אנחנו רואים שהם מג'אג'יים עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהם מג'אג'יים אחרי הופעה היסטורית במונדיאל, כלומר אנחנו זוכרים למונדיאל 2010, כאילו הם הגיעו לגמר, ואז הם בעצם ביורו 2012 היה נורא, ביורו 98 שהם זכו, אני חושב שלמונדיאל ב-90
הם הגיעו והיו נורא, הפסידו בשמינית לגרמניה, משחק נורא,
ואז ל-94 הם הגיעו, הם היו טובים מאוד, וב-96 הם גם כן נפלו וזה, וגם לפי דעתי גם במונדיאל 78 הם הגיעו לגמר, ואז במונדיאל 82 הם בכלל לא היו, אז כאילו תמיד היו את התהפוכות האלה, וכאילו אני זוכר שגם מה קוראים, המנכ״ל שעזב או היור שעזב, ברט ון אוסטפין, שהוא היה מנכ״ל של ההתאחדות או היור של ההתאחדות, הוא אמר שזה מחלה הולנדית, כלומר יש את העניין הזה של לחשוב שאתה טוב מספיק ואז לא צריך להתאמץ, שזה סוג של מה שקרה להם בגמר מונדיאל 74 נגד גרמניה, שהם הפקיעו בהתקפה הראשונה ואז הם אמרו טוב אנחנו,
וזה נגד גרמניה, זה מה שפגע בהם, כלומר נגד כל נבחרת אחרת הם היו כנראה הולכים וממשיכים ודורסים, ונגד גרמניה עליהם את ב-74 זה עוד היה בעצם הפעם הראשונה שנוקמים מאז מלחמת העולם השנייה, ושם הם אמרו אנחנו עכשיו נשפיל אותם ונתמסר ונג'אג'ה באמת בשביל להשפיל את הגרמנים.
אני מצחיק שאתה אומר, אתה יודע שיש דבר כזה מחלה הולנדית בכלכלה הרי, על של, שזה אותו דבר שיש גם בנורווגיה, שפתאום יש לך הרבה של, תגיד אנרגיה, גז, נפט, שיש לך פתאום הרבה משאבים, אתה מוריד את הרגל מהגז, מבחינת הימי עבודה מתקצרים והלחץ להוציא חברות שהם לא של, פתאום יורד, ואתה רואה את זה גם בכדורגל. הרגל ירדה מהגז, מרגיש ככה לפחות.
אז לאן אנחנו הולכים עם הכדורגל ההולנדי? כי הם עשו עכשיו תוכנית 11 נקודות, תוכנית לעשור, לשיקום הכדורגל ההולנדי, אפילו דיברו על זה שהם יוותרו על משחק ההחזקה בכדור, ולי איך שזה יש תחושה שהכדורגל ההולנדי בחיים לא יחזור להיות הכדורגל ההולנדי, השנה גם את יוהאן קרויף, שהוא בעצם
מאוד סימבולי,
מאוד סימבולי שהוא עומד בשנה הזאת, האם הכדורגל ההולנדי יכול לחזור להיות הכדורגל ההולנדי?
השאלה מה זה לחזור את הכדורגל ההולנדי, כלומר ההולנדים תמיד התגאו, דניס ברקאמפ אמר את זה לא מזמן, הוא אמר, כשדיברו על העניין של לחדש בכדורגל, אז דיברו על זה שצריך ללכת וללמוד במקומות אחרים, ללמוד בעיקר מגרמניה, והוא אמר, גדולי הציירים שלנו לא העתיקו מאף אחד, הם חידשו, גם אנחנו היינו ככה תמיד בכדורגל, אז לא צריך ללכת ודווקא לחפש במקומות אחרים. עכשיו,
שגרמניה כן?
כן עשתה את זה, וגם הולנד, גם בהולנד מבינים שצריך ללכת ולימוד במקומות אחרים.
וגם בבלגיה עשו את זה.
נכון, נכון, ורק בהולנד נשארו, אתה רואה את הכדורגל היום, אתה רואה את הכדורגל ההולנדי, שנשאר נאמן לדברים ש... אתה מסתכל, אני רוצה לקחת לדוגמה את המשחק בשבוע שעבר בין לברקוזן ללייפציג, שבו ראית משחק על שטח מאוד קטן, אבל כל הזמן, ברגע שקבוצה חוטפת כדור, מיד אתה רואה ספרינטים קדימה, ומיד משחק לעומק. בהולנד לא התקדמו מהדבר הזה. אתה מסתכל על המשחק בליגה ההולנדית, שזה נורא כיף, כי אתה רואה הרבה שערים, אבל עדיין אתה רואה משחק שבו משחקים עם הנעת כדור איטית מאחור, שהשליטה, החזקה בכדור היא משמעותית, כי זה מה שקרויף אמר בזמנו, שאתה מחזיק בכדור, אתה לא יכול לספוג, כי אתה מחזיק בכדור, אבל איפה המחשבה היצירתית, המשחק לעומק, המשחק בלי הכדור, אתה לא רואה אצל ההולנדים את המחשבה עדיין נטועים בעניין הזה של השחקני כנף שמקבלים את הכדור ויעשו את המילה המאוד חשובה בכדור ההולנדי, אקסי, אקשן, כלומר, שמישהו מקבל את הכדור, תעשה את האקסי, תעשה את המהלך, תיקח את הכדור ותעבור את השחקן שמולך. השחקן צריך לדעת לעבור שחקן אחר.
הגרסה המופשטת של המילה האהובה על דסקל? גגנפרסינג.
גגנפרסינג, נכון, אין...
אין את זה.
משחק שתייה מומלץ לשומע הפודקאסט פה.
פעם ראשונה גגנפרסינג, זה לא הוגן, הם לא ישתו את הטקילה שלהם. תגידו, האם זה גם עניין של שחקנים? שכאילו השחקנים פשוט לא טובים מספיק? אתה רואה למשל את ממפיס דפאי, שהיה אמור להיות לפחות במשחקים הראשונים שלו במנצ'סטר יונייטד, אתה אמרת, אוקיי, הנה רונלדו הבא, והפעם הוא הולנדי, וכאילו, מה קרה עם דפאי, איפה הדור השני? כי פעם היה לך את וסלי סניידר ורובין ון פרסי שנכנסו, והיום רובין ון פרסי וסניידר הם כבר הם סאבים. כאילו.
ועוד אין להם מחליפים. זה בסדר, כלומר, תמיד יש איזושהי דור קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, השאלה מה הלאה. ובאמת פה, במסגרת התוכנית השינוי של הכדורגל ההולנדי, הם מנסים לגעת במקום של הילדים הקטנים, הטענה היא ש...
לא, אל תגיד לגעת. זה בלגיה, זה לא הולנד. זה התחביב של השכנים.
לשנות משהו בכדורגל של הילדים, ולא בהכרח זה הדבר הנכון, אבל הם טוענים שהיום הילדים לא נוגעים מספיק בכדור. כלומר, שאם משחקים בגיל הצעיר 7 נגד 7, אחרי זה 9 נגד 9, ואז 11 נגד 11, זה לא מספיק. הם רוצים להוריד את הכדורגל לשניים נגד שניים. בגיל צעיר, משנה הבאה, ההתאחדות רוצה לשנות את זה, כדי שיגעו בכדור. כמובן שיש לזה התנגדות עצומה, כי אתה לא...
זה לא משחק קבוצתי יותר.
בדיוק, אין לך את הראייה של המגרש כולו.
אבל זה מגיע גם מתוך המהפכה שניסו לעשות באייקס בעצם, שבעצם זה גם קרויף רצה את זה, וגם ברקאמפ רצה את זה, והוא אמר שהילדים התאמנו חמישה על מאמן, והם יגעו הרבה בכדור ולמדו אותם בעצם איך להרגיש את הכדור וכו'. והאם המהפכה הזאת לא יצאה לפועל, או שהיא יצאה לפועל והיא לא טובה? מה קרה שם?
היא השאירה מאחור את העניין הטקטיקה. כנראה שפעם הטקטיקה כן הייתה משהו שההולנדים מאוד היו טובים בו, אבל הייתה הרבה יותר פשוטה.
נכון, אגב, הם המציאו את הגגן פרסינג בסופו של דבר שאנחנו
חושבים. לכל זה ניסו למצוא איך אפשר לנצל את הכוחות של נייסקנס, שהיה לו כושר גופני בלתי נגמר, כנראה בשנות ה-70 הרבה יותר מכל שחקן אחר.
כנראה גם סטרואידים, כנראה.
אבל הם אמרו, איך אני מנצל את נייסקנס? והם אמרו, אוקיי, אני פשוט שולח אותו לתקוף את ההגנה, ואז אני מצרף את השאר לתקוף, ובאמת, אז היה נורא ראשוני, היום אנחנו רואים את זה אצל כל הקבוצות הגדולות, בגרמניה, בספרד, אבל בלבאו תוקף את כל ההגנה, אבל פעם לא ידעו איך להתמודד עם זה, כשנייסקנס תוקף, וקרויף בא לעזור, וקרול ורפ.
אין פה אפילו את התירוץ הרי של גודל אוכלוסייה, כי נורא קל להגיד, הולנד מדינה יחסית קטנה, הם לא ספרד, הם לא אנגליה, הם לא צרפת, הם לא גרמניה, אבל הבלגים, השכנים, יותר קטנים אפילו.
ואנחנו נכנסים פה לעוד עניין,
אפילו ללוקסמבורג יש את וינסטיל.
וזה העניין של הגלובליזציה והאירופה האחת, שהיום, בניגוד לפעם שבאמת גידלו במחלקות הנוער בעיקר הולנדים, היום אתה רואה שחקנים בלגים מגיעים בגיל 12-13, סקנדינבים, איסלנדים, דנים, המון דנים, מגיעים לנו כי התרבות דומה, מגיעים וגם לא בכך לאייקס, מגיעים לכרונינגן, לאירנווין, למקומות השקטים, לאלקמר, שהם אקדמיות מופלאות, ותסתכל על חוליית ההגנה של נבחרת בלגיה, אלדר וירלד, ורמלן ורטונגן, שלושתם מגיעים בגיל צעיר לאייקס, זה כאן נבחרת דנמרק, דנו על דולברג, אבל אין סיבה לא לדבר על אריקסן וויקטור פישר, הנבחרות האלה קיימות, מוחזקות בעיקר על ידי שחקנים שגדלו באקדמיות ההולנדיות, ולהולנדים לא נשאר.
כן. לא, לא למועדונים ולא לנבחרת.
גם אפשר להגיד שחוק בוסמן, בעצם ב-95, אחרי שחוק בוסמן נכנס, אייקס זכתה באליפות עם שחקני בית. בעצם, קלויברט וזיידוף ודוויד, ובלינט, וכן, ובלינט ורייקארד שהיו המבוגרים האחראים וכו', ונדרסר, שוונדרסר היה צעיר אז, שהיום הוא מנכ״ל.
מי שבוע שעבר מונה רשמית לשלוש המועדון.
והיום, קודם כל, אייקס שיחקו אתמול נגד פנתנייקוס בליגת אירופה, עם הרכב של גיל ממוצע של 20. גיל ממוצע 20, שזה מטורף. כשחושבים שזה פשוט מטורף.
ארבעה שחקנים עשו הופעת בכורה באירופה.
קבוצות צעירות, זה גיל ממוצע 24.
וזה לא שהם לא לוקחים ברצינות המשחקים.
אתמול הם הבטיחו כבר את העלייה, זה כן, אתמול שיחקו מחליפים והוא רצה...
אבל לא, אבל העונה האירופית הם לקחו אותה מאוד ברצינות אייקס. אולי אייקס מבינים שככה מגיעים לליגת האלופות.
אז זהו, השאלה, אתה יודע, האם הם לא יוכלו הרי להחזיק את השחקנים האלה? כלומר, איך קוראים לבלם ששיחק אתמול? דליכט?
דליכט, כן.
דליכט. הוא בלם שכבר מדברים עליו, באמת, אני זוכר
שכבר,
כן, ארבע שנים כבר מדברים על דליכט, 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 והוא ב-19, ועוד שנה, שנתיים זהו, הוא נמכר, כאילו, הם לא יכולים, אי אפשר בעצם להחזיק שחקנים בהולנד.
יותר מזה, אם פעם, קודם כל, עד שנות ה-90, לכל הקבוצות בחול היה, אפשר היה לשחק רק עם שלושה זרים, אז שחקנים נשארו עד גיל יותר מבוגר, אבל גם שחקנים שהבינו שהם צריכים להגיע מוכנים, ופעם אז ונדר סאר ושחקנים כאלה יצאו בגיל הרבה יותר מבוגר, גם שחקנים שקצת מבינים וחושבים על הקריירה שלהם, על העתיד שלהם, עושים את זה עדיין. כריסטיאן אריקסן יצא רק אחרי שהיה ברור שאין לו עוד מה ללמוד בליגה ההולנדית.
כן, אבל הוא יצא בגיל כאילו 21. 22.
23 אפילו.
23?
אבל הוא כבר שיחק כמה שנים בליגה ההולנדית. היום, אתה רואה שחקנים כמו ריקרדו קישנה, שהוא נחשב גם היה לפוטנציאל מאוד גדול, לא הסתדר עם פאנק דבור, אחרי חצי עונה בבוגרים, הולך ללאציו. אתה לא תהיה שחקן אם אתה תלך ללאציו בגיל 19, כי אף אחד בליגה האיטלקית לא ייתן לך לשחק. אז מי נפגע מזה? אייקס נפגעת מזה כי שחקנים עוזבים מוקדם מדי. הנבחרת ההולנדית נפגעת כי ריקרדו קישנה אמור היה להיות הרובן הבא, אבל הוא לא, כי הוא לא משחק. כן. והשחקנים עצמם כמובן.
הוא עזב בגיל 21 דרך אגב.
אריקסן, סליחה, כן. טעות שלי, אבל עדיין הוא עזב אחרי שהוא כבר שיחק לא מעט זמן בקצת
הבוגרים. כן, הוא שיחק בעצם...
הוא נתן לבוגרים מספיק כדי שגם אפשר להגיד, אוקיי, כן. הוא מוכן לעבור
הוא עליה. הוא שיחק בעצם באייקס מגיל 17 כזה, כן. והיה שחקן, כאילו הוא גדל באקדמיה וזה.
בגיל 21 הוא היה השחקן כן. המוביל של אייקס. כן. היה ברור שהוא בליגה הולנדית אין לו מה ללמוד, כמו שלממפיס היה ברור שאין לו מה ללמוד אצל ממפיס, כולם אהבו לעצום עיניים, כי אצל ממפיס הוא זכה, הוא הוביל את PSV לאליפות, אבל
שערים.
המספרים, עם המון שערים, המון בישולים, אבל עם המון עיבודי כדור, כן. שבפ-PSV זה לא נורא, כי אתה מאבד כדור, אז מיד בא איזה גוארדדו, עוד לא היה, אבל שחקן כמו גוארדדו, וחוטף את הכדור, ומיד יש לך עוד הזדמנות. במנצ'סטר יונייטד אתה מאבד את הכדור, זה בולט,
כן.
כי הקבוצה השנייה היא לא נעים מכן, היא ארסנל, שמיד מענישה אותך בצד השני.
או שלא, אבל, כן. אבל אנחנו רואים אבל באמת שהליגה ההולנדית מאוד חלשה. אני פעם נהניתי ממש לראות הכדורגל ההולנדי, ולראות כדורגל ושחקנים איכותיים, גם מאפריקה וגם, וכאילו אתה מרגיש שהליגה מאוד חלשה, למשל וינסנט יאנסן, שקרא את הליגה ההולנדית, כן,
אבל עונה אחת, הנה עוד סיפור, בסדר, עוד דוגמה, עונה אחת בלבד.
ואז הוא עובר לטוטנה, ואתה אומר, וואו, איזה שחקן מוגבל, זה אפילו לא שחקן הולנדי, זה מעין קרסטן ינקר כזה,
כי הוא לא מוכן עדיין, הוא עשה רק שנה אחת בליגה הראשונה בהולנד, אתה לא יכול להיות מוכן בשלב הזה.
דיונג, כל מיני גרזנים שפתאום יוצאים משם.
למרות שדיונג היה בסדר, נייג'ל דיונג, לא, אבל לוק דיונג שעבר לניוקאסל, לא,
לוק וסים דיונג, שניהם. שניהם היו כישלון מאוד גדול.
אוקיי, הם לא טובים מספיק.
הם לא אפויים.
הם לא אפויים. וההולנדים שיודעים בתור, יש להם אחלה מאפים להולנדים, מאפים עם גבינה צהובה, עם חאודה, שאפשר לקנות גם מתוך קיר באמסטרדם.
כספומט של גבינה.
כספומט של גבינה, שזה אחרי שאתה בכספומט של הקופי שופ, אתה חייב משהו עם גבינה. לא לעשן ילדים.
כן. או ספורטאים.
או ספורטאים. ספורטאים אתם יכולים, אם כואב לכם וזה, אבל בסדר, צריך,
אתם גירים.
זה נושא לפודקאסט.
יש הרבה שחקני NBA שמחכים לשמוע את הנושא הזה.
הרבה שחקני כדורסל.
או, כן, תראו,
שחקני פוטבול.
ירמנקו, שבכלל לקח את זה למקומות.
כן, לקח את זה להם. אבל האם אנחנו רואים, אני חושב שכשאתה מסתכל על הולנד, של שנות ה-70, וכשאתה מסתכל על הולנד של... של המאה הקודמת בעצם, זה מדינה שקמה ממלחמת העולם השנייה עם מלא רגשות אשם, ואתה יודע, כל היהודים שלהם מתו, והם היו משתפי פעולה עם הנאצים וכו', והם היו צריכים להמציא את עצמם מחדש, ושנות ה-60 עם המהפכה, עם הרוח מהפכנית וזה, והם בעצם המציאו מחדש מלא קונספטים בעסקים ובכדורגל. היום יש תחושה שכאילו השמרנות ההולנדית, שההולנדים הם שמרנים, כלומר זה, הם נוצרים שמרנים, כן? הם לא חשפניות וסוחרי סמים באמסטרדם, ההולנדים הם שמרנים, וכאילו השמרנים האלה פתאום היו מאוד ליברליים בשנות ה-60 וה-70, ובאמת הכדורגל גילם את ההתקדמות הזאת וכו', ופתאום עוד פעם יש קולות מאוד שמרניים, מאוד קסנופובים. האם יש קשר בין זה לבין הדעיכה של הכדורגל?
אני לא יודע אם יש קשר ישיר, אבל זה בבירור, אתה רואה, זה תמונת מראה של, 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 של מה שקראת. דיוויד ווינר בבריליאן אורנג' כותב בדיוק על העניין הזה של שנות ה-60, של הפתיחות והניסיון להמציא מחדש, והשיער הארוך של קרויף כדוגמה.
דיוויד ווינר ביקשו ממני להמליץ על ספרים מדי פעם, אז אני ממליץ. דיוויד ווינר הוא אחד מהכתבים, הסופרים הכי טובים לכדורגל שיש. הוא עד ארסנל, יהודי, בחור יהודי טוב, אפילו דיברתי איתו על העניין הזה, והוא כתב ספר שבאמת, ספר אדיר, The Brilliant Orange, צריך לקרוא אותו, ויש לו עוד כמה ספרים על כדורגל אנגלי וזה, אבל אוקיי, סיידטרק, כן.
זה נכון שאנחנו חיים בתקופה שמרנית, שבה אנשים מתכנסים פנימה ונרתעים מכל דבר זר שמוכר להם, הרבה תיירים שמגיעים להולנד לא רואים את זה כי הם באמסטרדם, ואמסטרדם היא כמובן, כמו שלונדון שונה משאר אנגליה, וכנראה גם תל אביב שונה מרוב ישראל, גם אמסטרדם שונה מרוב הולנד, ושם לא רואים את זה, ולכן יש עוד את התקווה שאייקס, כמו שתמיד, אייקס הוציאה, הייתה בראש המחנה להוביל את השינויים ואת המהפכות בכדורגל, שגם פה היא תצליח להוביל את זה, אבל כן, אנחנו רואים את השמרנות הזו, זה בא לידי ביטוי גם במינוי מאמן נבחרת, שהלכו על הידינג ואז עם בלינד והבטיחו לו את התפקיד, כשכולם זועקים, מה עם סמפאולי, מה עם קלינסמן, תנסו להביא מחשבה אחרת, תנסו להביא מישהו מבחוץ, ולא, אנחנו יודעים יותר טוב.
אין פעניין כספי שקלינסמן מגיע עם תג מחיר כזה יקר מארצות הברית?
אגב, ההתאחדות ההולנדית היא התאחדות שרשומים אצלה המון שחקנים, יש המון כדורגל, הכדורגל בהולנד הוא מאוד מאוד שורשי, כלומר יש לך קבוצת כדורגל או שתיים בכל כפר, כן? זה משהו
לפחות
באמסטרדם
כל אחד רשום במועדון, החברה ההולנדית זה משהו יותר היסטורי עוד מלפני תקופת המלחמה, זה ממש מתחילת המאה, קוראים לזה זאולן. זאולן זה המושג שאין לו ממש תרגום בעברית, זה החלוקה לקבוצות, כלומר אתה חבר בכנסייה, זאת אומרת שאתה חבר בתנועת נוער, אתה הולך לבית ספר מסוים, אתה חבר גם במועדון ספורט.
הייתי בטוח שאתה אומר שאין איזה תרגום בעברית, אני מתכוון להגבעה בתנועה. אבל בסדר. גם חברות במועדון.
בעברית קוראים לזה דסה.
דסה,
כן. וזה גרוע.
לא, זה אין מה להשימה כדסה. זה באמת, זה אספקטים טכניים שאין פה, וגם הולך ונעלם בהולנד.
אגב, לא, דווקא בזה אני חייב להגיד, שמבחינה טכנית אני לא רואה את ה... מבחינת טכנית הם לא נופלים משחקנים.
איפה הדברוינה שלהם? איפה
הטקטיקה, הדברוינה שלהם, דייבי קלאסן אמור היה להיות שם, נכון שהוא לא דברוינה, אבל לרוב המדינות בעולם אין את הדברוינה, כלומר זה לא ש...
השאלה אם באמת יהיה דברוינה, עזוב, פעם יצרו את ון בסטן, ואז את ברקאמפ, ואז אתה יודע, היה את סניידר ורובין ון פרסי, והיום אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, איפה השחקנים האלה? איפה הגאוני כדורגל, כמובן שקרויף, אתה יודע, כאילו
שגאון... מי ההולנדיה מוביל היום בעולם? זה כנראה רובן, נסכים?
כן, ורובן הוא כבר...
רובן זה כבר שחקן שאתה לא יכול לסמוך עליו כשחקן הנבחרת, אלא כבונוס בכל משחק שהוא משחק. הוא שחק עכשיו במשחק הנבחרת האחרון נגד לוקסמבורג, זה היה המשחק הראשון שלו ב-2016 בנבחרת, פשוט כי הוא תמיד פצוע, וגם במשחק הזה הוא חלף המחצית כי הוא נפצע.
מי אחריו?
זה, 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 זו שאלה טובה. אני חושב שקווין סטרוטמן אמור להיכנס שם למשבצת הזו, הבעיה שגם שלו,
הוא גם כן פצוע תמיד, כל הזמן
פצוע, אבל זה שחקן שגם, שמאוד מאוד משמעותי ב, בוא נגיד ב, ב, בקישור הזה של, של הנבחרת ההולנדית. ואז נכנס העניין הזה שפרנק דבור גידל כמה שחקנים צעירים, קידם אותם מאוד, כשהייתה ציפייה שהם אלה שיובילו את הדור הבא, בזור, טטה, רידוולד, אלגזי, הגיע פטר בוס, ספסל את כולם, הולך עם שחקנים אחרים, שפה השאלה, ופה יש אולי פגיעה, הוא רואה כמובן את העתיד של אייקס, אבל הוא מעדיף את ברטרן טראורס, שחקן שמושאל מצ'לסי ויחזור בסוף העונה לצ'לסי, על אלגזי שחקן בית, הוא מעדיף את דולברג, הדני שמוכח את עצמו כמובן, הוא מעדיף את דווינזון סנצ'ס, בלם קולומביאני, מפלצת ונהדר, על חשבון, על חשבון כן. רידוולד,
הוא רואה את עכשיו לעומת העתיד.
הוא רואה את עכשיו, ולכן אתה צריך, אתה יודע, אייקס גם רואה את עכשיו, אייקס לא רואה את הכדורגל ההולנדי בהכרח, כי אין צריך עכשיו לסעוד באליפות אחרי שנתיים.
אבל אתה רואה, כאילו, אם אתה מסתכל למשל על טרנספר מרקט, שזה מראה לך את הווליו של השחקנים, אז הנבחרת ההולנדית, השחקן הכי גח שלה הוא בן, הוא רק 25 מיליון יורו, זה השווי שלו, זה ממפיס דה פאי, אוקיי? אז יש לך את דיילי בלינד, שהוא כבר בחור בן 26, הוא לא זה, ואז יש לך את וינדלום, איך אומר את השם שלו כל הזמן?
ויינלדום.
שהמניה שלו יורדת מאוד לאחרונה.
לא, אבל הוא בסדר גמור, הוא בסדר.
הפציעה של אלנה תחזיר אותה.
אז חכה שנייה, בוא נסובב את זה לצד השני. איפה מאמנים ההולנדים?
בדיוק, ויש לך את ון דייק, שהוא בן 25, אז אתה מסתכל באמת...
מסאוטהמפטון.
כן, מסאוטהמפטון. ואתה יודע, וינסנט יאנסן, הוא לא יוביל את הנבחרת, כן? מי יוביל את הנבחרת?
אבל דור של שחקנים פחות טוב, זה תמיד יש.
חכה, לוון דייק יש את בן סער עוד שבועיים, תן לו להתרכז.
גם ב-82-84, רגע אחרי השנות ה-70 הגדולות, לא היה דור טוב של שחקנים, ואז הגיעו ון בסטן, חולי טרייקרד, קומן. זה בסדר. ונגעת פה, וזה כנראה העניין, המאמנים ההולנדים, יש פה נסיגה משמעותית, יש את הדור ההוא, ונחל, אדבוקט, הידינק, קואדריאנסה שכבר פרש, שבאמת היה דור נפלא, רייקרד הפסיק מוקדם מדי, קומן יש אותו, וזהו. כלומר,
פרנק דבור נעלם, זהו.
כן, אבל פרנק דבור, גם לא עשה עוד כלום מחוץ להולנד, כלומר, פרנק דבור הוכיח את עצמו בהולנד.
אני לא רואה אותו מתושש, הוא באמת חטף מכה איומה השנה עם אינטר.
כן.
נכון, הוא צריך עוד להוכיח את זה, אבל
לי יש תחושה
ש... מעבר לקומן אני לא רואה היום אף...
לפי דעתי יש לי תחושה שפיליפ קוקו יאמן את ברצלונה, יש לי תחושה כזאת.
מתחת לאנריקה?
לא, לא, הוא יגיע, כאילו אחרי הוא יגיע...
מה הסיפור עם אנריקה? אני חייב, דקה אחת, תן לי את זה. מה האימור שלך? למה הוא כל כך ממהר לעזוב את תפקיד מאמן ברצלונה שהוא עדיין לא בן 50?
חוק 3 שנים.
הוא מרגיש את זה? שהוא...
כן.
שמסי דאח והוא...
כן, מאוד יכול להיות שהוא גם רוצה לאמן את נבחרת ספרד.
אין פה זה עניין עם איזה מחלה או משהו כזה.
לא, אני לא...
כי מדברים כל כך הרבה על זה שהוא הולך לעזוב, אני אומר, מה קורה פה?
זה מאוד קשה לאמן את ברצלונה.
אני מתאר לעצמי, אבל...
זה לא קל, ולפי דעתי הוא באמת, אתה יודע, אתה מגיע לתשישות.
אני לא זוכר מאמן שהלך לו, והקבוצה רצה, והוא עדיין בן אדם צעיר, והוא כל כך מהר מדבר על זה שהוא יפסיק.
חוק 3 השנים זה חוק שבאמת... קו אדריאנסה, שאתה יודע, אתם יודעים, מאמנים הולנדים, הוא פחות מוכר פה, אני חושב שהוא הגאון האמיתי, הוא המאמן,
איפה עכשיו קו?
הוא פרשן בטלוויזיה, הוא החליט שהוא פורש, הוא היה איש שהכין בעצם את מחלקת הנוער, שעליה ונחל זכה עם אייקס באליפות אירופה.
היה פעם דיבור שהוא הגיע למכבי תל אביב.
הוא באמת גאון כדורגל אמיתי, שהוא גם היה, הניח את היסודות לאלקמר, והוא אחרי 3 שנים אמר, 3 שנים, תמו, אני עוזב, מי שהחליף אותו היה לוי ונחל, שכתף את הפירות וזכה באליפות, אבל זה לגמרי היה קו אדריאנסה, אבל גם הם מאמינים בחוק 3 השנים האלה, הוא לא בא משום מקום.
אני באמת חושב שהמרכז פה פחות השחקנים ויותר המאמנים, כי מאמן גם תמיד דאג לשחקנים ההולנדים. שיהיה לך את המאמנים ההולנדים בברצלונה ובכל מקום, הם דאגו שיהיה לך את השחקנים ההולנדים שם. עכשיו אף אחד לא דואג לשחקן ההולנדי.
זה עניין, בגלל זה אני חושב שהטכניקה זה דברים שבהם לא נופלים, ועוד כמה שנים כן יקום דור חדש. המאמנים נופלים, הדרכת המאמנים בהולנד היא לוקה בחסר.
בגלל שהם סגורים?
בגלל שהם סגורים, אין את הראייה הזאת, עוד פעם הגרמנית, אתה יודע, איזה רלף רנגניק כזה שבלייפציג, הם היו מצליחים להביא אותו להתאחדות, אבל אין, אנחנו, להודות בזה שמביאים גרמני לחדש, ללמד את הכדורגל ההולנדי, ואתה רואה את כל המאמנים הגרמנים הצעירים, שהיום בבונדסליגה, אין את החשיבה הזו בכדורגל ההולנדי, זה מאוד מאוד שמרני, יש אחד שמראה סימנים, אריק טן האג, המאמן של אוטרכט, שהוא חבר מאוד טוב של גוארדיולה, אימן 2 את המילואים של ביירן תחת גוארדיולה, והוא היחיד בליגה ההולנדית שלא משחק 4-3-3, הוא מאוד מזכיר את גוארדיולה.
שאגב, 4-3-3 זה בעצם הוראה מגבוה במשך הרבה מאוד שנים, ההתאחדות כדורגל ההולנדית אמרה, כולם משחקים 4-3-3 בשביל שיתאימו לנבחרת, אנחנו רואים שגם הנבחרת לא משחקת 4-3-3 עכשיו.
אין לה את השחקנים, אין לה את השחקנים. ונחל הבין את זה, ונחל הבין, ההגנה שלי כל כך גרועה, אני חייב לשחק, לחזק את ההגנה, משחקים שלושה בלמים.
השאלה אם בזוהר ורידוולד ונגיד דיקס, כן, האם זה שחקנים שיכולים להיות ברמה הכי גבוהה?
אז זהו, שעד לפני שנה חשבנו שכן, בזור אנחנו נראה, הוא יעזוב בינואר, שזה גם עניין של הפסד כספים גדול, כי לפני, בחורף שעבר, נאפולי הציע עליו 25 מיליון יורו, והוא לא עזב, עכשיו אייקס אמרו שהוא יעזוב בינואר, ותג המחיר שלו הוא 13 מיליון יורו, וכנראה שמילן תקנה אותו. אלה השחקנים שאיתם צריך לעשות את זה, כלומר זה הדור הקרוב, אלא אם כן יבוא הדור ש...
האם הוא בן 20, הוא יכול להצליח במילן?
דווקא הוא כן מגיע עם ניסיון, כי הוא כבר כן שיחק תחת דבור שנתיים, אז הוא כן עם ניסיון.
למי שלא ראה אותו, זה בעצם סוג של זיידורף כזה, טיפה יותר הגנתי, ביתות אדירות, שחקן דיברנו עליו בנגיעות בילדים. אוקיי.
יש הרבה כאלה פתאום באירופה, רנטו סנצ'ז וכל מיני כאלה, אתה רואה, פשוט שחקנים גדולים, חזקים, עם ביתה חזקה מרחוק, עם טכניקה סבבה ומעלה, כאילו זה נהיה העניין, ואני אומר, איפה הנבחרת שתבין שחסרים מגנים שמאליים? איפה האקדמיה שתגיד, אוקיי, אני הולכת לייצר עכשיו 10 מגנים שמאליים, ושכל העולם יהיה רק את המגנים השמאליים שלי. אני שם, זה בלתי אפשרי, כי אתה מגדל קבוצות, ואתה לא יכול לתת יותר משנה.
אני חושב שהיום כאילו...
כי לך שבא ב-4-3-3 הזה היה תמיד ככה, שאם נפצע לי המגן השמאלי, אני לא צריך לחפש מישהו אחר, אלא אני לוקח את המגן השמאלי של המילואים, או של מחלקת הנוער, או בנערים ג' נפצע לי המגן השמאלי, אני לוקח את האום עם נערים ב'.
אגב, אני חושב שזה אחת מהסיבות שה-3-4-3, או את השלושה בלמים, או את ה-3-5-2, הפכנו מאוד פופולרי. כי בעצם אין לך
מגן, או לא מגן,
אין לך מגן שבאמת יכול לשלוט בצד שמאל, אז אתה צריך בלם פלוס קשר דפנסיבי פלוס קשר שמאלי, ואני חושב שבגלל זה הרבה קבוצות חושבות לכיוון הזה של שלושה בלמים.
כן, כי אתה מבין שאין הרבה דני אלבסים, אין הרבה...
אגב, זה התחיל בהולנד, זה התחיל, כאילו, זה חזר בזכות נבחרת הולנד של ונחל.
נכון, ואת מי הוא שיחק, מי הוא שיחק בצד? עם דירק אאוט, החלוץ דירק אאוט. ונחל שם אותו שם, במשחק נגד מקסיקו, שמש מטורפת שם 40 מעלות, וכמובן דירק אאוט בצד של השמש, לא בצד של הצל, כולו אדום, רץ במשך 90 דקות, ולא מפסיק לרוץ.
אבל אתה מבין, אבל כאילו למשל דירק אאוט, זה לא שחקן הולנדי, כאילו כשאתה חושב על זה,
היסטורית. הוא מאוד אנגלי.
אנגלי,
זה עבודה קשה.
גדל בכפר דייגים, אתה יודע, כאילו אתה אומר לעצמך, טוב, זה לא ה...
הוא עקר, אתה יודע, הוא קריגר, הוא... מצד שני הוא גם השחקן ההולנדי, כלומר, הרי אי אפשר להיות 11 קרויפים, אז האופי והעניין הזה של העבודה הקשה.
גם בארגנטינה הגדולה תמיד היו נגרים, זה בסדר.
בוא, דיגו סימאון היה נגר, כן, הוא כאילו...
נגר, הוא היה רב נגר.
רב נגר עם עץ, עם, איך קוראים לזה, מסמר בסוף, הוא היה רודף אחרי שחקנים. אז בוא באמת נתחיל לסכם פה את הדיון על הולנד. האם אנחנו נראה עוד ברקאמפ? האם אנחנו נראה עוד קרויף? האם יצא ון בסטן חדש מהכדורגל ההולנדי? והאם הרפורמה שהם עכשיו בונים עליה, זה רפורמה שתצליח, או שהם יגלו שאוקיי, הם עכשיו הולנד, מדינה של 16 מיליון איש, שזה מה שהם.
אני חושב שכן יצא, אני חושב שכן, שחקן אחד יכול לצאת, כי עדיין התרבות הספורט, תרבות הכדורגל היא כל כך חזקה, שכן ילדים עדיין נרשמים לקבוצות, נכון שגם שם פחות יותר ילדים משחקים פיפה בבית, בפלייסטיישן, ופחות הולכים לשחק כדורגל בחוץ, ולכן גם נאבקים בזה, אגב, במחלקת הנוער, שנגיד באייקס, יש בתוכנית האימונים, כל קבוצות הילדים פעמיים בשבוע, מתאמנות על מגרש החנייה בארנה. כי הם אומרים שכבר לא משחקים בחוץ על אספלט.
מה הקטע? גם מנצ'סטר עושים את זה.
לא משחקים על אספלט. פעם ילדים היו הולכים בחוץ, משחקים על אספלט. היום או שאתה יושב מול המחשב, או שיש מספיק מגרשי דשא לשחק בהם.
משם מורים יביא את זה?
לא נראה לי.
אייקס עושה את זה.
מנצ'סטר זה חימום בדרך כלל.
לא, הוא עשה את זה בצורה הפגנתית, הוא הוציא אותה
מחוצה. כן, אבל זה כאילו יותר קטע של חימום, זה לא קטע של לשחק.
אייקס עושה את זה מגיל ילדים, בקטע הזה שללמוד איך ליפול, שזה בסדר. הרי ילדים היום משחקים בגיל 6, יש להם מגרשי דשא נהדרים, יותר קל ליפול.
בעיות של מדינות מתוקנות.
כן, אבל בן אדם כמו ברקם בא ואומר, אני שיחקתי על מגרש כזה של בית ספר, שמשחק, אנחנו משחקים נגיד 4-10, כי תמיד ברקאמפ היה עם המעט,
עם ארבע,
כל כך טוב. והייתי צריך ללמוד איך ליפול על אספלט כי זה כואב, אבל גם איך לצאת על 3 מטר מול 10 שחקנים.
הנה, רואי כי עזר לו אחרי זה ליפול.
היום ילדים כבר לא עושים את זה, אז זה חלק מהחשיבה, ולכן כן יש, כלומר, אי אפשר כן יושבים אנשים וחושבים איך אפשר לשפר, וכלומר, זה באמת קיים שם, יש איזושהי מדיניות, ולכן אני כן חושב שזה שנים קצת פחות טובות, יהיו שחקנים יותר טובים, אבל מבחינה טכנית יהיו את הברקאמפ, יהיו את הוואן בסטן, השאלה מבחינה טקטית, האם הולנד יכולה לעמוד בטופ הזה של הכדורגל הגרמני, הספרדי, אנחנו רואים, זה תלוי בארגון המאמנים ובחינוך של המאמנים שם, פחות מאשר בשחקנים, כי זה אני חושב שהוא בסדר.
הם יגיעו למונדיאל?
קשה.
הם יגיעו לפלייאוף, אני מאמין שהם ינצחו, הם צריכים לנצח את שוודיה בבית, כלומר זה המשחק שנשאר, יש להם פור עליהם כי עשו טקו שם, יגיעו למקום השני, פלייאוף זה מזל, אם אתה תשחק בפלייאוף נגד איטליה, יהיה לך יותר קשה, תשחק פלייאוף נגד סלובניה, אתה אמור לעלות?
אחד מהדברים שאני חושב שהבעיה של הכדורגל ההולנדי, זה בעצם, שבעצם לכדורגל ההולנדי הוא ייצא מאמנים, וייצא את הידע שלו, והיום הגרמנים משתמשים ידע הולנדי, והספרדים משתמשים בידע הולנדי, והאנגלים משתמשים בידע הולנדי, והנביא קרויף באמת משפיע על הכדורגל כבר 30 שנה יותר, וההולנדים בעצם איבדו את את מה שהפך אותם למיוחדים, כי כולם עושים את זה.
נכון.
ואם כולם עושים את זה, והם יותר, יש להם יותר שחקנים ויותר כישרונות ויותר מאמנים, אז מן הסתם אתה תאבד את היתרון שלך.
צריך לקום מהדור החדש, אתה יודע, שיש אנשים שפשוט, אתה מצפה, אולי היית מצפה מוון בסטן, להיכנס לנעליים של קרויף ולהביא את החזון הזה, אין לו את זה, הוא יותר מוגבל מקרויף במובן הזה. היום באייקס יש את פטר בוס שעושה בינתיים עבודה טובה מבחינת הכדורגל ההתקפי, אבל אין לו את הקריזמה ואת היכולת באמת
לעשות שונות. ראינו.
בוס הרי הסיפור שלו באייקס הוא מאוד ברור, הם החליטו להביא אותו כי הוא להשאיר את הכוח בידיים של ונדרסר ואוברמרס.
טכנוקרט.
לא, כי בוס אין לו את הגב, לא מההנהלה, לא מהקהל, הוא לא התמודד, הוא לא חזק כמו פרנק דה בור, כמו לואי ואן גאל, מישהו כזה, שיכול להגיד, אני רוצה שחקן כזה וכזה, או לעשות ככה וככה. פטר בוס אומר כל יום תודה, שנתנו לו את ההזדמנות המופלאה הזאת, שהוא לא חשב בחיים שהוא יקבל אותה. ואז השאלה, אם ממקום כזה, אתה יכול גם להביא לשינוי, אתה יכול להביא אליפות, שינוי אמיתי בחזון ובעתיד, אתה לא באמת יכול להביא.
עם הגישה העגומה הזאת, נראה לי שאנחנו מסיימים. זה היה ממש מעניין, לא?
כן.
האם יש לנו עוד זווית הולנדית שאנחנו רוצים להיכנס אליה?
בחירות במרץ.
יש להם את הטראמפ שלהם.
כן, חרט וילדרס.
הסקרים כבר אומרים שאין לו סיכוי בטח.
לא, דווקא הסקרים אומרים שיש לו סיכוי.
מעולה, אז הכל טוב. אז אם ככה, הכל טוב. הכל יישארו, הכל יהיה שמח וצבעוני. באפריל מתעוררים, מתעוררים זומבים, מסתובבים באפריל. אוקיי, ביי חברים.
ביי.